אוקיי, שלום וברוכים הבאים לטוב האפשרי, פרק מספר 45. אנחנו בשבוע האחרון, או כמעט האחרון של החופש הגדול.
אחרון.
והתכנסנו כאן כדי לדבר על חינוך. ויש לנו שני אורחים שקשה להגיע גבוה יותר באנשים שאתה רוצה לראיין בדיוק על הנושא הזה. משה בחר, שימש סגן הממונה על השכר במשרד האוצר, ואביטל בן שלמה כיהנה עד לאחרונה, עד לפני 8 חודשים או משהו כזה, כמשנה למנכ״ל משרד החינוך. אתם כתבתם לנו יחד מאמר לגיליון האחרון, שכותרתו חזון למערכת החינוך, חירות ואחריות, ואנחנו ננסה לפרוס את זה כאן עכשיו. נתחיל מהנושא האהוב תמיד על כולם, וזה מה רע במשרד החינוך, ותסברו את אוזנינו בנתונים מחרידים, לא מחרידים, אבל נתונים ש... אתם תשמעו אותם ותראו, ואז נדבר קצת על הפתרון, ובאמת על ההליכה קדימה, שזה מה שאנחנו רוצים להתמקד בו. אני רוצה להתחיל אולי בלשמוע, אולי נתחיל איתך משה, למרות שהטייטל די אומר בפני עצמו, סגן הממונה על השכר במשרד האוצר, מה היה הממשק שלך עם סוגיית החינוך והמאבקים לשיפורה?
אז בתפקיד האחרון שלי הייתי באמת במשרד האוצר, הייתי סגן הממונה על השכר, ובין היתר הייתי אחראי על מערכת החינוך, אז אני ניהלתי את המסע מתן מטעם ממשלת ישראל עם ארגוני המורים. אני הייתי תמיד מוצא את עצמי בשבוע האחרון של אוגוסט, תמיד בחדרים עד השעות הקטנות של הלילה, וגם מעבר לכך, עם יפה ועם רן, מנהל את המסע מתן לקראת פתיחת שנת הלימודים, ולקראת חידוש ההסכמים הקיבוציים. עכשיו אנחנו נדבר על זה כאילו במהלך הזה, אבל יש הרבה מאוד ממשקים עם מערכת החינוך, כי מערכת החינוך היא, הדבר הכי חשוב בה זה המורים, אז נדבר על זה עוד.
אני מקווה תספר לנו קצת מהדלתיים הסגורות שם, כמה שאפשר, ואביטל.
קודם כל נעים מאוד וכיף להיות פה.
נעים מאוד, נכון, שלום, שלום. תמיד אני אומר פתיח ארוך מדי, ושכח להגיד שלום לכולם.
שלום.
לא, אתה אמרת שלום, אנחנו עוד לא ענינו.
כי לא נתתי לכם הזדמנות.
כן. טוב, אז אני באמת הגעתי מתוך המשרד, כשנתיים קיינתי בתפקיד כמשנה למנכ״ל משרד החינוך, ולפני כן גם כן עסקתי הרבה מאוד שנים במדיניות חינוך, גם בעיקר במחקר והמון בקידום מדיניות חינוך, מול, גם בכנסת, גם מול המשרדים, משרד האוצר, משרד החינוך. אנחנו הכרנו עוד לפני כן בממשקים האלה ובמאמצים לקדם כל מיני מהלכים מאוד משמעותיים. בתוך המשרד עצמו, הייתי אחראית על מגוון גדול של מהלכים, ביניהם היותר רלוונטיים לענייננו, זה המאמץ להביא ליישום החוזים האישיים, מאמץ שעוד לא צלח לצערי, נושאים של בחירת הורים, של תקצוב גמיש, של בכלל כמו נושאים של גמישות ניהולית בתוך המערכת, ועוד הרבה סוגיות משמעותיות אחרות.
אוקיי, שאנחנו ניכנס להם, ובאמת אתם יצא, במקרה או שלא במקרה, שאתם האורח השלישי שלי ברצף, שהיה בתוך המערכת, ויצא החוצה ממנה, ועכשיו מנסה לעשות שינויים בפנים, שזה מעיד על מה שזה מעיד, אני מניח.
כן.
בואו נתחיל, תסברו קצת את אוזני המאזינים על מצב מערכת החינוך כיום. יש הרבה נתונים שנתתם במאמר שלכם, בואו נרחיב על זה קצת.
טוב, אני חושב שיש הרגשה בקרב ההורים לפחות, ואני חושב שגם אצל לא מעט מורים, שהמערכת היא בינונית במקרה הטוב. אבל באמת מאמר, אנחנו נותנים על זה המון, המון נתונים, בטח בהשוואות בינלאומיות, אני חושב שאנחנו מקום אחרון בקריאה, כן, לפי המבחנים הבינלאומיים האחרונים, אנחנו אחרונים בעולם המערבי.
ה-OECD?
כן, בעולם המערבי, מבחינת המדינות ה-OECD, אנחנו אחרונים בקריאה, אנחנו אחד לפני האחרון במתמטיקה ובמדעים, במבחני הפיזה אנחנו כל הזמן מדרדרים בציונים, ואני חושב שהציבור דווקא די מכיר את זה.
כלומר, וגם העניין שיש, זה אתם מדגישים במאמר, זה לא רק שאנחנו גורים על שזה מדרדר, כלומר,
בדיוק.
אנחנו יותר גורים ב-24 משהיינו ב-21.
עוד יותר מזה שחלק מאוד רחב באוכלוסייה לא משתתף במבחנים האלה, שזאת כל האוכלוסייה החרדית. שאנחנו יודעים מה המקום שלהם
כלומר, אם הם היו משתתפים, זה כנראה לא שהציונה משתפר.
ברור.
נכון. ולא רק זה, אנחנו גם ראשונים בדברים הגרועים, למשל בפערים, כן, בין התלמידים. אנחנו ראשונים במערב, מבחינת הפערים. אצלנו, הפער בין התלמידים הכי חלשים לתלמידים החזקים, הכי גבוהים ב-OECD. וזה גם משהו שהולך ומדרדר לאורך הזמן. וההידרדרות הוא גם לא רק אצל הגרועים, הוא גם אצל הגבוהים, גם הכי טובים, אצל המצטיינים. זאת אומרת, מספר התלמידים המצטיינים במבחנים של הקריאה והמתמטיקה והמדעים, הוא נחתך כמעט בחצי בפעם הקודמת שעשו.
אוקיי, עכשיו יש, איך זה מסתדר עם זה שאנחנו בנתונים אחרים, התמ"ג צומח, סטארט-אפ ניישן, כל זה, כאילו... אתה יודע, היית מצפה מהנתונים האלו, כשנתחיל לראות גם קריסה של אם יש משמעות לחינוך, שגם כל שאר הדברים התחילו להידרדר.
נכון.
זה לא בדיוק נראה ככה, או שאני טועה.
אז קודם כל, אנחנו כן רואים, אנחנו מביאים את זה גם במאמר, אנחנו רואים גם כן נסיגה בנתוני הפריון. בסדר? פריון זה אחד המדדים הכי חשובים לסגסוג כלכלי.
פריון העבודה.
אוקיי. שהוא נתון מאוד מאוד חשוב לסגסוג כלכלי, ואנחנו רואים באמת נסיגה ב-20 שנים האחרונות ביחס לאירופה ולארצות הברית, ואנחנו מביאים את זה במאמר.
אם אני אפילו אתן את זה פה, כי זה באמת נתון, ממנו אי אפשר שלא להיות מוטרדים. רמת הפריון לשעת עבודה בישראל נמוכה בהשוואה למדינות מפותחות אחרות בעולם, ואף נסוגה לאחור. בתחילת המאה הפריון בישראל היה כ-80% מהפריון הממוצע במדינות האיחוד האירופי, והיום הוא ירד ל-74.
נכון.
ואם הוא היה 73 מהפריון בארצות הברית, עד ל... בעבר, בתחילת המאה, סליחה, אז היום זה כבר 65%. כלומר, העובד הישראלי 65% מהפריון של העובד האמריקאי.
נכון, שזה חשוב להבין שאנחנו הרבה פעמים רואים את הקצפת של המשק הישראלי, שזה ההייטק, אבל יש את המסה של העובדים במשק, שמהנתונים שהקראת עכשיו, ברור לנו שרחוקים מלמצות את הפוטנציאל. הערך של שעת עבודה של העובד הממוצע במשק הישראלי הוא מאוד נמוך ביחס למדינות מתקדמות אחרות, ומכאן אנחנו יכולים להבין את ההפסד הגדול שלנו לעומת הפוטנציאל. אם היינו מצליחים להביא את כלל, את המסה הגדולה של המשק הישראלי לערך ולתפוקה גבוהה יותר, לאן זה יכול להביא אותנו כמדינה?
אתמול, או שלשום, כשדיברנו, נראה לי משה, אתה ספרת לי אנקדוטה מעניינת בנושא הזה, שהייתה לך שיחה עם... עם מישהו מהאיחוד האירופי של חינוך.
מישהו מה-OECD, אנדריה שלייכר, שהוא אחראי על ה... זה בן אדם שהוא אחראי על הדירקטורט החינוך של ה-OECD.
מכנים אותו שר החינוך של העולם.
כן, של העולם. הוא מכיר לפני ולפנים את כל מערכות החינוך, בטח בעולם המערבי, אבל גם לא רק בעולם המערבי. ויצא לי לקיים אותו כמה שיחות, ופעם אחת שאלתי אותו, למה אצלנו הנתונים הם גרועים והם מדרדרים, אז איך זה משתלב לנו עם התמונה של מדינת סטארט-אפ ניישן והייטק שקורה פה? אז הוא אמר משהו מאוד מעניין, הוא אמר, הסיבה שזה בישראל, אתם פשוט יודעים להסליל, בכל מדינה יש את ה-10% הכי טובים, ומדינת ישראל היא מאוד טובה בלהסליל את ה-10% הכי טובים, למקומות שהם יכולים לתרום הכי הרבה למשק. וזה קורה, אגב, בגלל הצבא, אני חושב. גם הוא הזכיר את העניין של הצבא, כי פשוט בצבא בוחנים את כולם. כן, עושים בחינות לכולם. ואז לוקחים את הטופ 10% ושמים אותם במודיעין ובתקשוב ובמקומות שאחרי זה, כשהם יוצאים לשוק, אז הם יכולים לתרום המון המון המון. והוא אמר, למשל, בפינלנד, מישהו בטופ 10%, אז הוא יכול למצוא את עצמו אחרי זה כדייג או משהו כזה. ישראל היא פשוט מאוד טובה בלהסליל.
אתה תמצא את ה-10% האלה ותשלח אותם 8200. אוקיי, אז... כלומר, אז הקטר הזה שמדברים עליו, והמצב של המדינה שהוא יותר טוב ממה שהיינו יכולים לחשוב, זה לא בזכות, זה למרות. כלומר, למרות...
נכון.
יש... ריקי ממן כתבה לנו מאמר לפני כמה זמן, והיא תיארה את הקטר של הכלכלה, קטר המשק, ואומרת, יופי, יש לנו קטר נהדר, אבל הרבה מהקרונות שמאחורה הם קרונות חלודים כאלה, יש גבול לכמה שהקטר הזה יכול למשוך. אני חושבת
שחשוב להתייחס פה לעוד משהו שאמרנו פה בתמונת מצב, אבל התפקיד של מערכת החינוך הוא לא רק להכין את האזרחים למשק, שזה אחד, וזה מאוד בולט וגם קל יותר למדידה. זאת אומרת, המיומנויות של התלמידים, ההתאמה שלהם למשק ולתעסוקה, זה משהו שיותר קל לנו למדוד. בסוף מערכת חינוך גם אמורה לחנך לערכים ולייצר לכידות חברתית, שזה משהו שיותר קשה לנו למדוד, אבל אנחנו כן מרגישים את התפקוד הלא מיטבי של המערכת בהיבט הזה, ומבחן מאוד מאוד גדול של המערכת זה בפן של צמצום הפערים, וזה בעצם עד כמה יש פה העברה בין דורית, עד כמה האוכלוסייה היותר חזקה היא זאת שמולידה את הצאצאים שיהיו גם במקומות היותר משפיעים,
כלומר, כמה הצלחתך נקבעת על פי מה שההורים שלך עשו?
לפי מה שהיה לך מהבית, מערכת חינוך ציבורית היא זו שאמורה לפרק את הקשר הזה. והעובדה שבישראל הפערים כל כך קיצוניים, מצביעה על זה שבסוף מה שכן הילדים או הבוגרים של המערכת מצליחים לצאת איתו מהמערכת, הוא יותר נובע ממה שהם קיבלו מחוץ למערכת, מהבית או מכל מיני תמיכות אחרות.
אפשר אפילו לומר מהיכולת של הבית לגבור,
בדיוק.
כי אם נגיד יש לך הורים עשירים,
לפצות על החולשות של המערכת.
כן, אז אתה תגיד, אני חושב שאני, עכשיו, אחי הקטן סיים, הוא עכשיו בצבא, סיים בית ספר לא מזמן, ובאיזשהו שלב אני אמרתי לו, תקשיב, תדאג לעצמך, כלומר, תגן על עצמך מהבית ספר. אם יש לך שיעורים עם מורים ממש לא טובים, אני נותן לך אישור, ככה גדול, תבריז, צא מהכיתה, קח ספר, תשב איתו בחוץ, save yourself, כאילו.
בדיוק.
אוקיי, זה משהו שאני רוצה להתעכב עליו רגע, כי אמרת שמרגישים את החסכים האלה שנוצרים החינוך, לא רק בדברים המדידים, כמו כמה אנחנו חותמים בפיזיקה ומדעים, וזה נכון שאנחנו מרגישים את זה, אבל אתם יכולים לשים על זה את האצבע? כלומר, משהו קצת יותר מוחשי, כי להגיד, תראה איך האנשים נוהגים בכביש, ותראה איזה בגלל מערכת החינוך, יכול להיות, אבל אני לא בטוח שזה, אני הכי משתכנע מזה.
מערכת חינוך ציבורית,
כן,
שוב, בדגש הציבורית, כן, אמורה לייצר איזושהי שפה משותפת, איזשהו בסיס תרבותי משותף לכל מי שעוברים דרך המערכת.
ואיפה אנחנו רואים שזה לא קורה? בעינייך?
ואנחנו רואים קודם כל את החוסר היכרות של מגזרים מסוימים ממגזרים אחרים, שאומרים, שמגיעים לצבא, וזאת פעם ראשונה שהם באמת מכירים, כן, אוכלוסיות אחרות. המערכת שלנו בנויה בצורה שהיא ממש מייצרת איזשהם חומות גבוהות בין מגזרים.
מה, עכשיו, בין ממלכתי לממלכתי דתי? או...
כן, בין דתיים לחילונים.
או אפילו בין לבין.
נכון, וגם בתוכו,
כי כן, התכוונתי גם בתוך, אפילו בתוך הציבור החילוני, ממלכתי נגיד.
נכון, וגם בחומרי הלימוד, וגם בכל מיני תהליכים חברתיים שקורים בתוך המערכת. אנחנו מצד אחד רוצים לחזק את היכולת של כל קהילה להביא את עצמה לידי ביטוי בתוך מערכת החינוך. אנחנו כן חושבים שהחינוך זה, בתי הספר, זה מקום מרכזי שבו קורה החינוך, והורים, בטח היום, עם המודעות שיש היום, לא רוצים שהממשלה תכפה עליהם ערכים מסוימים ותפיסות מאוד מסוימות. מצד שני, המערכת כושלת אפילו בגרעין הכי ראשוני ובסיסי של ערכים משותפים. אם זה חיבור לשורשים הציוניים, היהודיים, לאבות התרבות, למקורות הכי בסיסיים, מערכת החינוך לא מצליחה להנחיל אותם. בתפיסה היינו רוצים שזה יהיה מאוד מאוד רזה, הגרעין הזה, שזה יהיה אולי 10%, 15% ממה שהתלמיד מקבל,
של
אותו גרעין שמשותף לכולם. זה גם לא, יש גרעין יהודי שהוא רלוונטי רק לאוכלוסייה יהודית, יש גרעין ציוני שהוא רלוונטי לאוכלוסייה יותר רחבה, יש גרעין אזרחי, זה לא אותה ליבה לכל האוכלוסיות, אבל הגרעין הזה היה צריך להיות קיים, והוא לא קיים.
אפילו במערכת שבמנגנון שלה זה אמור להיות הצד החזק שלה.
נכון, כי היא מאוד מאוד ריכוזית, היינו מצפים שזה כן יקרה,
אם יש יתרון לריכוזיות, כן.
בדיוק, אפילו זה לא קורה.
לא רק זה, זה גם בנוי ככה, שיש, למעשה יש 4 מערכות חינוך, כאילו יש מערכת חינוך לממלכתי דתי, ויש ממלכתי, ויש חרדי, ויש גם את הממלכתי שהוא לא יהודי, וכל אחד מחנך כאילו בצורה אחרת לגמרי, ואין את הסיפור המשותף הזה. עכשיו אנחנו מאמינים שבציבור הישראלי יש סיפור משותף, כן? אנחנו רואים את זה בכל הסקרים.
זה לא רק שבטים, אתה אומר.
זה לא רק שבטים, יש הרבה מאוד מן המשותף, אבל בגלל שזה בא תמיד טופ דאון ומלמעלה למטה, אז זה לא בא לידי ביטוי כאילו בבתי הספר.
אוקיי, באמת אחד הדברים של התוכנית שלכם שתכף נגיע אליה, זה להצליח להחזיק את המתח הזה, בין,
נכון.
בין המשותף לשונה.
נכון. זה אמור לרכך בעצם את כל השיח הזה על ערכים ועל המחנה המשותף, ולקחת איזשהו מקום שהוא באמת מלמטה למעלה, ולכן הוא בא מבפנים, והוא בא מתוך רצון ופתיחות, ולא מתוך מקום של התגוננות, שכל הזמן כל אחד בא, מנסה לחזק את ה כאילו להתרחק מהמדינה, כדי שלא יתערבו לו, כי הוא מרגיש שכופים עליו.
כן. אוקיי, אז לפני שנגיע לזה, אני רוצה לדבר על סיבות קצת. אוקיי, המצב לא משהו. דבר ראשון זה לא כסף, נכון? יש את הדברים שזה לא. אתם אומרים, לא חסר כסף, וגם, ופה אולי תכוונו אותי, תכווינו אותי, זה לא שחסרים מורים בדיוק, שזה שני הדברים שחושבים, אין מספיק מורים ואין מספיק כסף, אתם אומרים שזה לא זה.
כן, אנחנו נכנסים לזה בעריכות במאמר, אני קורא לכולם לקרוא, אבל בגדול אנחנו רואים שהתקציב במשרד החינוך הוא תקציב עכשיו הוא השני הכי גדול, פעם הוא היה הכי גדול, בעקבות המלחמה עכשיו הוא כבר השני הכי גדול, אבל באמת אנחנו משקיעים המון כסף בחינוך, גם ביחס לתמ"ג, גם ביחס לתלמיד. אין לנו בעיה של כסף, ואנחנו ממש מראים את זה במאמר. אנחנו גם רואים, אנחנו מראים במאמר גם מחקרים שמראים שוואנס הגעת לאיזשהו רף מסוים של כסף שאתה משקיע בתלמיד, אין לזה כבר השפעה על מערכת החינוך.
בהשוואה בינלאומית?
גם בהשוואה בינלאומית, כן? יש נתונים של ה-OECD שמראים את זה, שאחרי שמשקיעים איזשהו סכום כסף מסוים בתלמיד, פר תלמיד, אז זה כבר לא משפיע לפחות על הדברים המדידים, שזה כאילו המבחנים הבינלאומיים, במיומיומיות. ואנחנו מעל הרף הזה.
אנחנו השקענו כבר את
ההקצאה. כן, אנחנו השקענו. אז יש מלא מערכות חינוך בעולם, שהן הרבה יותר טובות מאיתנו, שמשקיעות פחות פר תלמיד. ואגב, המערכת הישראלית היא הדוגמה הכי טובה לזה, כי אנחנו ב-20 שנים האחרונות, התקציב החינוך הוא כמעט שילש את עצמו.
יותר משילש את עצמו.
כן.
וזה לא בגלל שנהיה הרבה יותר ילדים?
לא, גם פר תלמיד, גם פר תלמיד, הוא לא שילש את עצמו, אבל הוא גדל באופן מאוד משמעותי, ואנחנו רואים רק נסיגה בתוצאות. כאילו, אנחנו בזמן שאנחנו העלינו את התקציב פר תלמיד, כל השנים האלה, אנחנו רואים רק הידרדרות, לפחות במבחנים הבינלאומיים, במיומנויות כמו שפה ואנגלית ומדעים ומתמטיקה, הכל מידרדר. אז ברור שהבעיה היא עכשיו להוסיף עוד כסף, זה לא ייתן שום פתרון.
וחשוב להבין שאנחנו גם די קרובים לתקרה של כמה אנחנו יכולים להשקיע בחינוך, כי אנחנו מובילים מבחינת אחוז מהתוצר, אנחנו מובילים בהשקעה בחינוך. זאת אומרת, כמה כבר עוד אפשר, במדינה שיש בה שיעור כל כך גדול של ילדים ביחס לאוכלוסייה, הכמות של הכסף שאפשר לשפוך על מערכת החינוך היא מוגבלת, יש לנו עוד צרכים כמדינה, ולכן אנחנו חייבים להיות הרבה יותר יעילים בכסף שאנחנו כבר משקיעים בחינוך. אין לנו, אנחנו לא יכולים להכפיל עוד ועוד ועוד את ההשקעה שלנו בחינוך.
ובנוגע למחסור במורים.
אז באמת, מורים, אז קודם כל נתחיל בזה שבאמת הדבר הכי חשוב בכל מערכת חינוך בעולם, ויש לזה גם מחקרים, יש דוח מאוד מפורסם של מקינזי שפורסם בשנת 2007 בעניין הזה, שהדבר הכי חשוב בכל מערכת חינוך זה המורים. עכשיו, נהוג לחשוב שיש לנו גם פה בישראל מחסור במורים, אבל האמת שאם בודקים את הנתונים היבשים, לא רואים שיש, בוא נגיד ככה, יכולת לצפות שיהיה לנו מחסור במורים, כי יש לנו המון המון ילדים, כן. ולכן היית מצפה שיהיה לנו גם מחסור במורים.
יש 35 תלמידים על כל מורה.
אבל אם מסתכלים בדיוק, אם מסתכלים לא, על היחס, אם מסתכלים על היחס, לא, זה בערך 14.
הרבה פחות?
כן. אבל אם מסתכלים על היחס, אם מסתכלים על היחס של כמה מורים יש לנו לתלמיד, אנחנו מעל הממוצע של ה-OECD, בסדר? זאת אומרת, מורים לא חסר פה. אז איך אתה מסביר את זה? למה כל הזמן מדברים על זה שיש מחסור במורים? אז יש פה מאוד, אנחנו נכנסים לזה בתוך המאמר, יש פה בישראל, מערכת החינוך פשוט מלמדת המון המון שעות. התלמידים יושבים המון המון שעות בכיתות, הרבה מעבר לממוצע שנהוג בעולם, ואז זה דורש המון המון מורים כדי ללמד כל כך הרבה שעות. עכשיו, אתה שואל את עצמך, האם צריך את כל השעות האלה? הרי זה שמורים, שהילדים לומדים הרבה שעות, אז אולי זה טוב, נכון? אבל גם פה הנתונים מראים שיש דווקא מטעם, זה משהו מדהים, יש מטעם הפוך. אם מסתכלים על כל מערכות החינוך בעולם, אתה רואה כמה שעות המלמדים, כמה שעות הילדים יושבים בכיתה, ואתה בודק מה ההישגים שלהם במבחנים הבינלאומיים, אז אתה רואה שיש מטעם הפוך בין מספר השעות שהם יושבים בכיתה לבין ההישגים.
כלומר, מאיזושהי נקודה, אני מדמיין שמאיזושהי נקודה...
ברור, אנחנו מדברים רק על העולם המערבי שיש, שהעולם המערבי משקיע המון בחינוך, ויש מספיק, ברור שאם לא מלמדים כלום, אז לא ידעו כלום. אבל זה מעניין. אגב, בישראל יש גם עוד משהו מאוד מעניין, שאנחנו מקום היחידי בעולם שמלמד 6 ימים בשבוע. אין עוד מערכת חינוך בעולם שפועלת 6 ימים בשבוע. רק זה כשלעצמו מסביר חלק גדול מהעודף ביקוש למורים, כי מורה במשרה מלאה רק עובד 5 ימים בשבוע. אז אם אתה רוצה ללמד את הילדים 6 ימים בשבוע, זה כבר, אתה כבר צריך להחזיק כאילו עוד לצורך העניין שישית מהמורים שהיית צריך אילולי זה.
אז כן, יש לך מחסור מסוים.
יש מחסור.
אבל הוא מלאכותי?
יש מחסור. השטח מרגיש מחסור, ואנחנו לא מתווכחים עם המחסור הזה שמוגש בשטח. השאלה, למה המחסור הזה קיים? והמחסור הזה, מה שאנחנו בעצם מראים במאמר, שהוא נובע עודף ביקוש למורים. המערכת יוצרת צורך הולך וגובר במורים, ולא מצליחה לאייש את כמות השעות האלו. אם אנחנו נאזן את הביקוש, יהיה לנו יותר קל לאייש את השעות, ופחות נרגיש את המחסור. על זה חשוב להגיד שהסטטיסטיקה היא ארצית, וכמובן שיש פער בין מקומות. במשך עשורים, המצוקה של איוש משרות הוראה הייתה בפריפריה, וזה היה יותר ככה מתחת לרדאר, פחות מדובר. היום המצוקה של מחסור במורים היא במרכז. שם יש את הקושי של הפער ההולך וגובר בין השכר של המורים לבין העלויות מחיה במרכז, והאפשרויות העסוקה החלופיות במרכז, ולכן יותר קשה במרכז, ואז זה מגיע יותר לכותרות, הרעש הוא הרבה יותר גדול, כשהמצוקה מורגשת דווקא במקומות האלה.
איך יש מורים באמת במרכז? איך זה מסתדר? כלומר, אי אפשר לחיות שם המשכורת של מורה.
נכון, ולכן זה הרבה יותר קשה. אז יש מורים, ויש גם הרבה מורים שמגיעים קצת יותר מהפריפריה למרכז בשביל ללמד, ויש גם מאמצים, תל אביב מצ'פרת את המורים בכל מיני דרכים חלופיות בשביל, מחוץ לשכר, בשביל למשוך אותם.
זה כבר ממש מוביל אותנו לפתרון, כלומר, זה צריך להיות א' ב', אני מניח שהרשות המקומית תוכל.
אבל רגע, לפני הפתרון, כי באמת, גם אנחנו רואים בין מרכז לפריפריה הבדלים, אנחנו רואים גם בין מגזרים, במגזר הערבי יש עודף במורים, כאשר במגזר היהודי יש מחסור, יש יותר מחסור, וגם בין מקצועות. המחסור העיקרי הוא במקצועות הסטם, מה שנקרא, יש לנו מתמטיקה, מדעים, מחשבים, שפה. אלו המקצועות שהם יותר במחסור, כשאין לנו הבדל בהעסקת מורים, אנחנו לא יודעים למשוך דווקא את המורים האלה, שאלו הם המורים שיש להם אפשרויות תעסוקה הרבה יותר טובות בתחומים אחרים במשק. מורה לספרות לאו דווקא יוכל למצוא מקום אחר להתפרנס באותה רמה, ולכן יותר קל למשוך אותם למערכת.
זה גם יכול להיות, אגב, כי מורים לספרות או לתנך, אז לוקחים, כאילו, יש לך, לא יודע, תואר ראשון או משהו, בוא, תבוא, אתה לתנך.
היום לוקחים גם המון מורים למתמטיקה, אנגלית, מדעים, שאין להם שום רקע.
שפשוט ילמדו תנך?
המון, המון, עשרות אחוזים מהמורים למקצועות האלה, גם בתיכונים.
זלזול בתחומים שהם לא סטם?
קושי למשוך, לא מתוך זלזול.
את מתכוונת שלוקחים מורים ללמד מתמטיקה.
מעסיקים מורה למתמטיקה שאין לו רקע במתמטיקה, אין לו שום הכשרה להוראת מתמטיקה.
אוקיי, אז אנחנו מדברים באמת על איכות המורים.
נכון.
אז אולי זה הבעיה.
זאת הבעיה, נכון. זה מה שבעצם התחלנו איתו.
אז יש לנו בעיה באיכות המורים. אנחנו נכנסים לזה בתוך המאמר, אנחנו מביאים המון נתונים, אבל אצלנו באמת המורים, שוב, אני אומר כממוצע, כי אני אישית מכיר המון המון מורים טובים מאוד, שאני שמח שהם נמצאים במערכת וכו', וגם אביטל מכירה.
שאלה כמה זמן אנשים כאלה נשארים במערכת.
אז קודם כל יש עם זה גם בעיה, כי הלמ"ס פרסם נתונים, שבחמש שנים הראשונות של אנשים שנכנסים למערכת, יש נשירה מאוד גדולה, ודווקא הנושרים הם בעלי החזקים יותר מהאנשים שנשארים. אבל יש בעיה באיכות המורים ברמה סטטיסטית, כן? יש גם, אנחנו מביאים לזה גם נתונים, למשל, במבחני הפיזה, שעושים את המבחנים לילדים בני 15, מבחני הפיזה, אז גם שואלים את הילדים האלה, מה השאיפות הקריירה שלך בעתיד? והפער בין הילדים שאמרו שהם שואפים להיות מורים, הציונים שלהם הם היו הכי נמוכים ב-OECD, לעומת קריירות אחרות. אז זה גם, זה מדבר על זה שאנשים גם לא רוצים להיות
מורים. איך המקצוע נתפס בחברה, מעמד המורה.
אבל אנחנו טוענים שבמאמר שהבעיה היא, הבעיית היסוד הוא לא, השאלה, אנחנו שואלים את עצמנו שאלה יותר עמוקה. למה המערכת החינוך היא לא מצליחה למשוך אנשים טובים ולשמר אנשים טובים בתוכה? למה? ופה אנחנו טוענים שהבעיה היא באמת ריכוזיות.
במה זה מתבטא? הריכוזיות, טוב, הריכוזיות זה בעיה הרבה יותר רחבה רק ממשיכת ההון האנושי. איך הריכוזיות משפיעה על זה?
אז קודם כל, אפשר לדבר על השכר, כן? כאילו זה, כל דבר, כשמדברים על מקצוע הרעה, אז צריך לדבר קודם כל על התגמול הכספי. אז אם מסתכלים ברמת הממוצע, התגמול הכספי למורים הוא לא רע. זאת אומרת, גם על זה יש נתונים של ה-OECD. המורים מרוויחים ביחס, בישראל, היחס בין כמה מורה מרוויח בממוצע, למה שהוא היה יכול להרוויח במשלח יד אחר, משלח יד אקדמי אחר במשק, הוא מעל הממוצע של ה-OECD.
איך מתיישר עם מה שאמרנו לפני כמה דקות?
אז זהו, אז אני אגיד לך, כי זה רק הממוצע, אבל מה שמשפיע על השכר של המורה הספציפי, הוא לא קשור בכלל, אין לזה קשר לכמה המורה הוא טוב, כמה המורה הוא יוזם, כמה המורה הוא נדרש, אם הוא מלמד מקצוע שנדרשת או שקשה יותר למשוך עליו. לא, כל השכר הוא נקבע באופן ריכוזי, באמצעות הסכם קיבוציים, והוא נקבע, מה שמשפיע הכי הרבה על, על השכר של המורים, זה לא הדברים שהשטח יודע להגיד, אם צריך יותר מורים למתמטיקה או פחות מורים למתמטיקה, אם המורה הזה ספציפית הוא יותר טוב או פחות טוב, המנהל יותר מרוצה ממנו וכו', אלא דברים חיצוניים, כמו ותק למשל. אנחנו, המקום, התשואה לוותק, זאת אומרת, ההשפעה של הוותק על השכר של המורים, הוא כמעט הכי גבוה בעולם המערבי אצלנו בישראל. וזה, פה אני נותן ביטוי לסיפור של הריכוזיות, כי כל השכר של המורים הוא נקבע באופן ריכוזי, במשא ומתן קיבוצי בירושלים, בין משרד האוצר ומשרד החינוך לבין ארגוני המורים. ואין שום השפעה למנהל בית הספר, כמעט. יש לו מעט מאוד השפעה על השכר של המורה.
אז אני רוצה לנסה להבין את האינטרסים פה. אם השכר של המורים, וגם, טוב, תכלס גם, אתם אומרים כמעט כל דבר אחר, גם השעות לימוד והתוכני לימוד, והכל נקבע...
גם מבנה העסקה, לא רק מבנה השכר, גם מבנה העסקה, איך נראה שבוע העבודה של המורה, ומה יכול לקדם אותו.
אז הוא נקבע במקח בין המדינה לבין מייצגי המורים כביכול. אז,
נכון.
אז מה האינטרסים פה? על פניו אני יכול לבוא להגיד, יופי, כאילו אז יש כאן מי שמייצג את המורים, שזה הגיוני, ויש מי שמייצג את המדינה, שכביכול מייצג את התלמידים. אני כאילו מאוד תמים פה, אני יודע, אבל אני מנסה להבין מה, איך זה נראה. אתה נגיד היית נוכח בדיונים האלה, מה האינטרסים שמתנגשים אחד בשני, שמובילים בסוף לתוצאה הממש לא טובה הזאת?
תראה, אני יכול, אני אתן דוגמה דווקא בעולם של משהו שלא קשור לשכר, כן? משהו שקשור לפיתורים, שגם אנחנו מדברים על זה, כן? Okay. יש שיעור מאוד גבוה של מנהלים שמדווחים, שאחד הדברים, הבעיות הכי קשות שיש להם בבית ספר, זה שיש להם מורים שהם גרועים. לא רק שהם לא עוזרים לתלמידים, עושים אפילו נזק לתלמידים, והם היו ממש רוצים לפטר אותם. עכשיו, יש...
אני יכול לחשוב על כמה מורים כאלה
שהיו לי. כן, כמעט בכל בית ספר יש 1, 2, 3 כאלה מורים. המנהלים אומרים את זה, לא אני אומר את זה, כן? אז עכשיו, הצורת, הנוהל הפיתורים שקיים היום הוא פשוט, הוא קפקאי, זה לוקח 2, זה דורש בין 5-8 ביקורים של מפקח מטעם משרד החינוך, וזה גם דורש את ההסכמה של, של, של ועד המורים, של ארגון המורים היציג, אוקיי? שזה, אגב, זה, גם עשינו לזה השוואה בתוך המאמר, זה לא דבר שהוא קיים במדינות...
הסכמה של איגוד העובדים כדי לפטר עובד?
נכון, כן, זה... כן, כן. זה לא דבר ש... זה, אפילו בשוודיה זה לא קיים, כן? אז עכשיו, הדבר הזה, אגב, פעם, אני משחק לא מעט עם מנהלים, אחד המנהלים אמר לי משהו מזעזע בעניין הזה. הוא אמר, תראה, המנהלים יודעים שיש מורים ממש גורים, שהם עושים באמת נזק לתלמידים. עכשיו, יש בזה שתי אסכולות. יש אסכולה שאומרת, טוב, יש לך מורה שהוא מזיק, אז תפזר אותו על פני כמה שיותר תלמידים, כדי שיעשה מעט נזק לכל התלמידים. ויש אסכולה אחרת שאומרת, טוב, אז תכניס אותו לכיתה אחת, שהוא יעשה הרבה נזק, אבל למעט תלמידים. זה כאילו...
כיתה אחת אכלה אותה.
אכלה אותה, כן. ישר ניצלו. זה ממש דברים... עכשיו, המנהלים אומרים לנו, כן? אמרו לי, והם גם מדברים על זה בסקרים. יש בעיה של לפטר מורים, בסדר? עכשיו, מי רוצה להיות במקום שאתה מגיע אליו, בסדר? ואומרים לך, תראה, לא משנה כמה אתה תהיה טוב או לא טוב, זה לא ישפיע על השכר שלך. וגם תדע לך שיהיה לך אנשים מאוד גרועים, שיכולים להיות לידך, אבל הם יהיו שם, אי אפשר להעיף אותם. וגם תדע לך שיש לך מעט מאוד, ואנחנו גם נכנסים לזה בתוך המאמר, מעט מאוד השפעה על התוכן המקצועי של מה שקורה בבית ספר. כי גם כל זה נקבע מלמעלה, על ידי משרד החינוך. אז זה לא מקום שנשמע טוב למורים.
חוץ מולי הדבר הראשון, שזה לא משנה כמה תהיה גרוע, עדיין תקבל אותו שכר. יש בזה משיכה מסוימת לאנשים מסוימים.
לא, הצד השני של זה הוא שלא משנה כמה תשקיע, וכמה תצטיין, אתה לא תקבל יותר. זה מאוד משתלם לבינוניים ומטה, והרבה פחות.
עכשיו, שאלת לגבי האינטרסים, אני חוזר לזה, כן? עכשיו, הסיפור הזה, למשל, של פיטורי מורים, זה לא דבר שנקבע בהסכם קיבוצי עם המורים. זה נוהל של משרד החינוך, זה בכלל לא מעוגן בהסכם קיבוצי. אני הייתי בחדר, זה אחד התפקידים שלי, שהייתי בחדרים של המסע ומתן. עכשיו, כמובן שזה משהו שכן מדברים עליו במסגרת המסע ומתן הקיבוצי, זה משהו ש...
הם מודעים לכמה זה נשמע מעוות לציבור כשהוא נחשף לזה?
אז תכף אני אספר לך סיפור. אז זה משהו שכן מדברים עליו במהלך המסע ומתן, אבל זה לא משהו שחייבים לקבל את ההסכמה. יפה בן דוד, לצורך העניין, לא חתומה לנו על הפיתורים. מי קבע את זה? משרד החינוך קבע את זה באופן עצמאי. אוקיי? עכשיו, כשאני בא לדבר על זה בחדר של המסע ומתן, שנמצאים גם יפה בן דוד וגם משרד החינוך, ואני אומר, חבר'ה, אנחנו חייבים לעשות שינוי בנוהל הזה. כן? זה לא יכול להיות שלוקח שנתיים לפטר מורה, לא יכול להיות שזה דורש 8 ביקורים של מפקח והסכמה של ועד העובדים, זה לא דבר שקיים בעולם. לא יכול להיות שזה ממשיך להיות ככה. מי מגן על הנוהל? לא יפה בן דוד. משרד החינוך הוא זה שמגן עליו. משרד החינוך הוא לא מעוניין לשנות את הנוהל.
אני מניח שליפה בן דוד זה גם נוח.
ברור שזה נוח לה, היא יושבת בצד ומחייכת. בזמן שמשרד החינוך מגן על הנוהל, ברור שלה זה לא אכפת.
אבל אתה צריך להבין את זה רגע. משרד החינוך הוא זה שמעסיק את כל עובדי ההוראה, מהגנים, דרך בתי הספר היסודיים ועד חטיבות הביניים. זאת אומרת, כשמורה מפוטר, כשמורה לא מתפקד, למי זה כואב? לבית ספר, למנהל, לשאר המורים בצוות, לתלמידים, להורים, זה מאוד כואב. הכאב הזה פחות מורגש במשרד בירושלים. אבל כשמורה מפוטר, תמיד זה יגיע להרכאות. מי שזה יכאב לו, מי שישלם את המחיר, זה המתה. הבית ספר, המנהל יגיע לדיוני, הוא קצת להסביר, אבל המתה שלהם, ואז
כלומר, הפקיד שצריך להתמודד עם זה, ואז המורה תובע, הלשכה
המשפטית, ואז הלשכה המשפטית מוציאה עוד ועוד נהלים, כדי להקל על עצמה להתמודד עם התביעות של המפוטרים הבאים. הנהלים האלה מאוד מאוד מקשים על המנהלים לפטר את המורים, אבל מאוד מאוד מקלים על המטה כשמתמודד עם התביעות של מפוטרים. זאת אומרת, בגלל שהמעסיק הוא כל כך רחוק מהשטח, הוא בעצם, גם מעסיק, תיקח בהייטק, לא מפוטרים הרבה מאוד אנשים, תמיד זה קשה לפטר, תמיד יש לזה מחיר, ותמיד, אבל מי שמשלם את המחיר של ההחלטה, הוא זה שגם משלם את המחיר אם הוא לא מקבל את ההחלטה. פה זה בשתי רמות שונות לחלוטין, וזה מה שיוצר את העיוות. אבל זה רק בדוגמה הזאת של הפיטורים. אני רוצה רגע להביא, אתה שאלת על האינטרסים. בחלק מההיבטים זה ממש אינטרס של המטה. בהיבטים אחרים זה אינטרס של ארגוני המורים לייצר את כל חוסר יעילות הזה בהעסקה. והדוגמה של החוזים האישיים היא דוגמה מאוד טובה בהקשר הזה. ארגוני המורים רוצים שכל כוח המיקוח יישאר בידיים שלהם. הם לא רוצים שיהיה למורה כוח מיקוח מול המנהל, כי זה מקור הכוח שלהם. כשהם באים כל פעם על כל שינוי קטן שרוצים, אפילו שינוי שלא קשור להעסקה, רוצים להכניס טכנולוגיה לבתי הספר, זה איכשהו תמיד מגיע למורים, ואז ארגון המורים בא ואומר, רגע, זה מכביד על המורים, אני רוצה לקבל על זה, תוסיפו על זה עוד תגמול למורים. זה מקור הכוח שלהם. אבל אם המורה בשטח, בקצה, יוכל לבוא למנהל ולהגיד, רגע, אם אתה דורש ממני ככה, אתה שלם לי ככה, אתה רוצה להביא לי תלמידים יותר קשים, אתה שלם לי ככה, אתה יודע שאני מוצלח, תוסיף לי את השכר, המנהל יכול לבוא למורה ולהגיד, סליחה, אבל אתה לא מראה תוצאות ואתה לא זה, אז אני לא אקדם אותך. אז המסע המתן יהיה, כוח המיקוח יהיה בקצה.
בין המורה למנהל.
והוא יהיה על חשבון כוח המיקוח של ארגוני המורים. אז לארגוני המורים יש אינטרס לשמר את כל המבנה של ההעסקה מאוד נוקשה על בסיס קריטריונים שהם קבועים, שהם בכלל לא קשורים לתפקוד של המורה הספציפי או לצרכים של בית הספר הספציפי, אלא קריטריונים שהם אובייקטיביים, כאילו, לכאורה, רחוקים מהשטח.
איפה המורים והמנהלים בכל זה? איפה ההתרעמות שלהם? זה נשמע מחרפן. בטח למנהלים, כלומר, אתה אומר שהמנהלים הולכים דברים כאלה. איך לא לא יודע, אני לא שמעתי מעולם על איזשהו מנהל של בית ספר שבא ויוצא נגד זה, מה, אין שם?
לא, אז קיים. קודם כל, המנהלים, הם מצד אחד, אתה תשמע גם בתוך המטה וגם בשטח, בכל הרמות של המערכת, תשמע מכולם, יגידו לך שהמנהל הוא נקודת המפתח שקובעת את התפקוד של בית הספר והוא הגורם הכי חשוב. מצד שני, הם גורם מאוד מושתק, כי מבחינה כמותית, הם אחוז מאוד קטן מעובדי ההוראה שמיוצגים על ידי ארגוני המורים. בסוף על כל
גם
מנהל.
גם מנהל מיוצג על ידי ארגוני העובדים?
כן. המנהלים מיוצגים על ידי ארגוני המורים, ולכן הרבה פעמים כשהאינטרס מתנגש, האינטרסים של המורים מתנגשים עם האינטרסים של המנהלים, הקול של המנהלים לא נשמע. לפני קצת פחות מעשור קם ארגון מנהיגים שמתיימר בעצם להגיע למצב שהם יהיו הארגון המייצג של המנהלים. הם אומרים, אנחנו קבוצת עובדים נבדלת עם אינטרסים שונים, ואנחנו רוצים לייצג את עצמנו בנפרד מהמורים. הם נמצאים כבר שנים במאבק משפטי, שאני חושבת שהוא מאוד חשוב ועשוי להביא לשינוי מאוד מאוד משמעותי במערכת, אבל בתי הדין לעבודה והמשרד וארגוני המורים, כמובן כולם לא אוהבים את השינוי שהם מנסים לעשות, ולכן הקול הזה לא נשמע. הם אומרים את זה בכל במה, את העיוותים האלה של המערכת, אבל הקול שלהם מושתק. לגבי המורים, אני חושבת שיש בעיה שנובעת מהכוח האדיר של ארגוני המורים על המורים. הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד יעילה. זה היה מורגש דוגמה. מאוד מאוד חזק בכל פעם בתקופה של המסע ומתן. הם ממש מגיעים לכל חדר מורים. לכל חדר מורים הם מגיעים, יש להם דפי מסרים, הם מסבירים את האינטרס לכאורה שלהם כמורים, הם מסבירים להם מה הם צריכים לחשוב כמורים.
ואתה שומע,
תראה, יש להם כוח אדיר. לארגוני המורים יש להם תקציבים פשוט שלא יאמנו, ההתנהלות שם היא כמעט לא מפוקחת, עם ארגונים עותמנים.
כלומר, אין להם שקיפות, הם לא חייבים דין בחשבון.
נכון, היה קצת שינויים לכאורה משפטיים, בחובות של הארגונים, אבל זה לא נאכף עדיין, והם כן, הם עושים די מה שבראש שלהם, והם ארגונים מאוד חזקים, הם מצליחים, הם צריכים גם להשפיע מאוד על דעת הציבור, כי הם מושקעים המון בתקשורת.
יש להם קייס נורא, אנחנו מייצגים את המורים, והמורים לא מקבלים מספיק כסף ומספיק. עכשיו מה, זה ציניות איומה יש שם? כלומר, אני מנסה, אני יודע שזה כביכול שאלה תמימה. ברור שיש אינטרסים, אז ארגוני המורים עובדים לפי אינטרסים שלהם, אבל המצב שאתם מתארים הוא כל כך מעוות, והוא כל כך מזיק, וזה באמת, גם בלי הנתונים, כולנו מרגישים את זה. איך, לא יודע, אם אתם צריכים להיות פרקליט השטן, איך אתם מסבירים את העמדה שלהם? של ארגוני המורים, או שאי אפשר, וזה פשוט ציניות נוראית. ארגונים מסואבים.
אני חושבת שזה גם וגם. קודם כל, כל ארגון באופן טבעי פועל לשמר את הכוח שלו. אז קודם כל צריך לבוא בתלונות למדינה שמייצרת מבנה מסוים של מערכת שמייצר חלוקת כוח מסוימת. ככל שהמערכת ריכוזית יותר, כך גם הכוח, אם יש מעסיק אחד, אז הכוח של הארגון שמייצג את העובדים הוא אדיר. אתה משביט, אז אתה משביט ישר את כל המערכת. יש לך הסכם אחד שהוא על כל המערכת. אין פה מתחרים, אז אתה לא יכול להראות כל מיני מודלים. זאת אומרת, המערכת מייצרת איזשהו מבנה שמאפשר לארגוני המורים לצבור כוח אדיר, גם המערכת המשפטית, בתי הדין לעבודה, שהם מאוד מאוד נוטים להתייחס כל הזמן לעובדים כגורם מוחלש, ולארגוני העובדים כגורם שמאוד מאוד צריך לשמר את הכוח שלו, כאיזושהי תפיסה סוציאליסטית שלצערי מאוד מאוד נוכחת שם בבתי הדין לעבודה. כל המערכת משרתת את הכוח הזה של ארגוני המורים. אני לא הייתי מצפה מארגוני המורים עצמם שיבואו ויגידו, רגע, בואו נסתכל על התלמידים, בואו נסתכל על המשק, בואו נסתכל, זה לא התפקיד שלהם. זה כואב ועצוב, יש לי המון ביקורת עליהם, אבל בסוף השינוי הוא שינוי מבני.
כלומר, הביקורת המוסרית היא קיימת פה, אבל נשים אותה בצד.
אבל לא שם אותה בצד, אני רק אומרת, המבנה של המערכת מוביל לתוצאה הזאת, והיא תוצאה כאילו מתבקשת. ברור שאם הם יכולים לקחת את הכוח הזה, אז הם יקחו אותו והם ישתמשו בו. תראה, בסוף הם עושים מה שהם יכולים כאילו למקסם את התנאים של המורים, אבל הם עושים את זה בצורה שהיא, כמו שאמרתי קודם, פועלת לשמר את כוח עם כוח אצלם, ולכן מנותקת מהמורה הבודד. היא לא באה להסתכל על המורה הבודד, היא גם כן מאוד מאוד דואגת לשמר את הכוח אצלם, ולא אצל המורה. זאת אומרת, לפעמים זה כן ממש מתנגש עם האינטרס של המורה הבודד.
אני אשתף במשהו שגם אנדריה שלייכר פעם אמר לי, כי כשתיארתי לו את ההתנהלות של פה, של ארגוני המורים, אז הוא אמר, תראה, אני מכיר לא מעט מערכות חינוך בעולם. כל מערכת חינוך מקבלת את ארגוני המורים שמגיע לה. מה הוא מתכוון? ברגע שיש לך מערכת ריכוזית מאוד, שמשרד החינוך הוא, זה, הוא בעצם המעסיק של 75% מהמורים במערכת, אז קם לעומתו גם כן מערכת שמייצגת את העובדים שהיא מאוד ריכוזית ומאוד כוחנית, בדיוק כמו המשרד, זה תמונת ראי של המשרד. אז אני לא חושב שאני קודם כל לא יכול להאשים את ארגוני המורים שהם מתנהלים ככה, אבל אני גם אומר, השינוי הוא לא, אי אפשר לשנות את ארגוני המורים, צריך קודם כל לשנות את המערכת, וזה מה שאנחנו בעצם טוענים במאמר.
אז בואו ניגש לזה באמת. הפתרון שלכם במרכזו עומד ביזור, אבל זה ביזור עם כוכביות מסוימות, אז בואו תפרטו לנו על זה.
קודם כל, אני חושבת, חשוב לעשות קצת סדר מושגי, כי כשאומרים okay. ביזור, רוב האנשים שומעים הפרטה, כשזה שני מושגים שונים. יש מאפיין אחד של מערכות ציבוריות, שהוא שואל עד כמה המערכת היא ריכוזית, כשמהקצה השני, עד כמה המערכת היא מבוזרת. Mm-hmm. בסדר? זה ציר ששואל איפה מתקבלות ההחלטות, לגבי מה שקורה בקצה. בסדר, מה שמורה מלמד בכיתה, איך שבונים את המערכת השעות, איך שמתגמנים את המורה, מה שקורה בתוך בית ספר עצמו, מי מקבל את ההחלטות לגבי זה?
אז אם בקצה הריכוזי שר החינוך מחליט הכל, בקצה הביזורי, המורה בכיתה מחליט, יש לו סמכות אדירה על מה שקורה בכיתה.
בדיוק. ציר אחר נע בין הקצה של ציבוריות לקצה של הפרטה. ופה זה ציר שמסתכל על המהות, על האופי של המערכת. כל מערכת ציבורית, לא רק מערכת חינוך, כל מערכת ציבורית מתאפיינת קודם כל בזה שהיא מתוקצבת על ידי המדינה, שהיא מיועדת לקדם אינטרס ציבורי, לכן המדינה מושקעת במערכת הזאת, ושיש איזושהי רגולציה ממשלתית על המערכת, הרגולציה בעצם מיועדת להבטיח שהכסף הציבורי יגשים את המטרות הציבוריות. ובמדינות ליברליות, כמו שאנחנו מתיימרים להיות, אז גם מערכת ציבורית חייבת להתאפיין גם בהוגנות. נגישות של כל אזרח לשירות הציבורי וחלוקה הוגנת של המשאבים. אז אלו ארבעת המאפיינים של מערכת ציבורית. מערכת ציבורית יכולה להיות יותר ריכוזית או יותר מבוזרת. זאת אומרת, אנחנו רואים בעולם כל מיני מודלים של מערכות, ואנחנו רואים מודלים שמקיימים הרבה יותר טוב מאיתנו את המאפיינים של ציבוריות, הוגנות, קידום האינטרס הציבורי, רגולציה איכותית, אכיפה, תקציב ציבורי, והן הרבה יותר מבוזרות מאיתנו. זאת אומרת, המבנה של המערכת הוא מאפשר הרבה יותר גמישות ניהולית, הרבה יותר מוריד לשטח את קבלת ההחלטות, בלי לוותר על המאפיינים של הציבוריות.
אז על איזה צירים ההצעה שלכם נעה יותר?
אז אנחנו מצד אחד רוצים לחזק את הציבוריות של המערכת, כי למרות שהמערכת היום נתפסת כמאוד ציבורית, בחלק מההיבטים של הציבוריות, היא מפשלת בגדול, בעיקר בהוגנות וברגולציה, ולכן היא לא מצליחה גם להגשים את האינטרסים הציבוריים בצורה מספקת.
את יכולה להמחיש את זה קצת?
כן. למשל, שוב, דיברנו על הפערים האדירים, אנחנו מקום ראשון בקרב המדינות המתקדמות, לא רק ה-OECD, כל המדינות המתקדמות, אנחנו מקום ראשון בפערים בין תלמידים. וזה כאילו הפוך ממערכת ציבורית. כל פעם שמדברים על ביזור, הטיעון הראשון יהיה, אבל צמצום פערים, אבל רגע, אנחנו קיצוניים בריכוזיות של המערכת, ואנחנו קיצוניים בפערים שהמערכת מייצרת. זה כאילו הפוך, איך זה קורה? זאת אומרת, המערכת היא ציבורית, אבל היא כושלת בהיבט כל כך כל כך בסיסי של ציבוריות.
אז איך אתם רוצים לפנות לזה כדי לנסות לתקן את זה?
אז אנחנו אומרים...
דוגמה, כן, את העניין הזה של הפערים.
הפתרון כאילו מהכיס לפערים, אומרים, אוקיי, אם אנחנו עושים מוצר אחיד, שירות אחיד, כל תלמיד מקבל את אותו שירות בדיוק, יש לנו one size, כל בתי הספר עושים את אותו הדבר, אז כל התלמידים קבלו אותו דבר, ואז לא יהיו פערים בין התלמידים, נכון? Okay. זה כאילו מאפיין של שירות ציבורי, שכולם מקבלים את אותו דבר, לכאורה, בתפיסה הזאת. ואנחנו אומרים, יש בעיה קשה במערכת ריכוזית, מערכת ציבורית ריכוזית של יעילות. ואנחנו מכירים את זה בהרבה מאוד סוגיות, מערכות ריכוזיות מתקשות להיות יעילות. מי שמשלם את המחיר הכי גבוה בהיבט של חוסר יעילות של המערכת, זה מי שלא יודע להפצות לזה, כמו שדיברנו בהתחלה. תלמידים שמגיעים ממשפחות חזקות, בית הספר פחות מתפקד, אז ההורים יפצו על זה. הרבה פעמים גם רשויות חזקות ייכנסו לתוך המערכת, ישקיעו המון בבתי הספר, מה שהמדינה פחות יודעת להשקיע, וגם יצליחו לייצר בתי הספר שמתפקדים יותר טוב מאחרים. אבל המערכת, מה שהמדינה יודעת לתת, זה מוצר שהוא לא מספיק טוב. ולכן, אם אנחנו אומרים, בואו נפרק את הריכוזיות הזאת, נעביר הרבה יותר כוח לשטח, מנהלים יודעים מה הצרכים של האוכלוסייה, הם יודעים מה החוזקות של בית הספר, של הצוות של בית הספר, איזה משאבים יש להם לפעמים מחוץ לבית הספר שהם יכולים לנצל. יש כל מיני תפיסות חדשניות של פדגוגיה, יש כלים חדשים שלא היו לפני 10 שנים, שלא היו לפני 3 שנים, למערכת ריכוזית מאוד מאוד קשה להתאים את עצמה.
אז מה זה אומר שהתחילו להיות בתי ספר שלדוגמה המנהל בהם, טוב, האמת שכבר עכשיו יש בית ספר שיותר לימודים בטבע, יותר...
רגע, אבל אני אגיד לך, אנחנו לא הגענו הדבר הבסיסי שאנחנו אומרים, okay, אנחנו okay. אומרים, בוא, משרד החינוך, במקום שהוא יפעיל את בתי הספר, שהוא יהפוך להיות מאופרטור של בתי ספר לרגולטור של בית הספר. Okay. ומי שצריך להפעיל את בית הספר ולהעסיק את המורים ולקבוע מה לעשות, זה בתי הספר עצמם.
אז תוכנית אנחנו... הלימודים תקבע, רק כדי לסבר את אוזן, עכשיו, איך היא נקבע?
אז היום, היום משרד החינוך ברוב בתי הספר, mm-hmm. הוא ממש המעסיק של המורים.
נכון.
והוא קובע את כל התכנים, הוא קובע אפילו את ספרי הלימוד, וכמה שעות לומדים בכל okay. דבר וכו'. וגם במקומות שהוא לא המעסיק, למשל בתיכונים, בגלל שהוא, רוב בתי הספר הוא מפעיל את בית ספר, אז גם שם הוא קובע להם כל דבר מה לעשות. כולל כמה לשלם לכל מורה, וכולל כמה שעות ללמד מתמטיקה, ואיזה ספר להשתמש והכל. אז אנחנו אומרים, מה שצריך לקרות זה שמשרד החינוך, הוא צריך להפסיק להיות אופרציה של המערכת, ופשוט להעביר את ההחלטות וגם את הכסף לבתי הספר עצמם. אז בעולם שאנחנו מדמיינים לצורך העניין, יש בית ספר שהוא עומד בקריטריונים לציבוריות, כן? הוא כן עומד באיזשהם קריטריונים לציבוריות, שהוא מלמד ליבה, שהוא עושים בו, ומשרד החינוך גם עושה אכיפה הזה, עושה רגולציה הזה. הוא בוחן את הילדים, הוא רואה שהם כן יודעים בתוצאה, כן? להגיע לאיזשהו הישגים שהוא קבע. למשל, עושים מבחן בכיתה ג' ורואים שהילדים יודעים שברים או לא יודע מה שמשרד החינוך יקבע.
אז יש איזושהי כפייה מסוימת.
נכון, אבל העובדים לפי התוצאות, לא לפי התשומות, בסדר? משרד החינוך צריך להגיד, אוקיי, אלה התוצאות שאני רוצה שתשיג אותם. אני לא אומר לך איך להשיג אותם. אני מעביר את הכסף לבתי הספר, והבתי הספר יחליטו, הם רוצים להשיג, הם רוצים שיהיה 10 תלמידים בכיתה או 40 ילדים בכיתה. אני רוצה לשלם למורה ככה כסף או ככה כסף. הם רוצים ללמד מתמטיקה באמצעות אפליקציה או באמצעות שיעור פרונטלי רגיל. תפסיקו להגיד לבית ספר איך להשיג את התוצאות, כי אנחנו סומכים על המנהלים ועל המורים, ואנחנו רוצים למשוך אנשים שהם רוצים באמת לעשות עשייה חינוכית אמיתית לתוך בתי הספר. פשוט תנו להם את הכסף, תנו להם לקבל את ההחלטות. אנחנו נבחן אתכם בתוצאות. אני רוצה לראות שהילדים כן יודעים, כן יודעים את מה שאני מצפה מהם בכל, ואני אבחן אותם, כן? זה לא מספיק להגיד אני מצפה. אני רוצה שמשרד החינוך גם יעשה בחינות ויבחן, יסתכל. וגם יסתכל גם כן שלא עושים, למשל, לא ממיינים ילדים. אי אפשר, בית ספר ציבורי לא יכול להגיד, אוקיי, את הילד הזה אני לא מקבל. לא, אם הוא נמצא באזור הרישום וכולי, אז הוא צריך להתקבל לבית ספר.
אז אין סינון על פי רמה או משהו כזה?
לא, לא, זה לא יכול להתקיים.
ויש בתי ספר פרטיים גם שהתקיימו, והם כן יכולו לעשות את זה?
תראה, יכול להיות שלצד המערכת הציבורית תתקיים מערכת פרטית. אנחנו לא נכנסים לזה בכלל במאמר ובהצעה שלנו, אנחנו לא נכנסים לזה בכלל.
התפיסה שלנו, המדינה לא צריכה, המצב שבו מדינת ישראל מונעת מבתי ספר פרטיים לקום, הוא מצב חריג. במדינות אחרות, אם מישהו רוצה, אם גוף כלשהו, קהילה, רוצים להקים בית ספר פרטי, אז הם מקימים. יש מדינות שבהן המדינה מתקצבת יותר בית ספר פרטיים, יש מדינות שהן לא מתקצבות בכלל בית ספר פרטיים, אבל הבית ספר קם ופועל. בישראל לא מאפשרים לזה לקרות. זאת אומרת, בית הספר כאלה שמנסים לקום, בעצם חווים איזושהי דרך חתחתים מאוד קשה מבחינה משפטית, ורובם נסגרים, עוברים בסוף לאיזשהו מודל ביניים שנקרא בית הספר מוכרים שאינם רשמיים, שהם כאילו חצי פרטים, חצי ציבוריים. ובהיבט הזה אנחנו רואים, אם קהילה רוצה להקים בית ספר פרטי שתקים, והמדינה תחליט איזה רגולציה היא עושה גם על הבית הספר האלה, משהו בכל אופן, מבחינה של בטיחות, וזה לא מפעל שבו מעסיקים ילדים, אלא באמת יש שם למידה, דברים בסיסים שהמדינה כן צריכה לעשות רגולציה גם על בית הספר פרטיים, והמדינה תחליט באיזה רמה היא מתקצבת את בתי הספר האלה, 10%, 30%, כמה שהיא תחליט. אבל אנחנו באמת לא עוסקים בסוגיה הזאת של בתי ספר פרטיים, אנחנו שואלים איך מערכת החינוך הציבורית יכולה להיות הרבה יותר יעילה ואיכותית.
ויש שם כן במערכת הזאת, כן יכולת לסנן תלמידים באיזשהו מקום, כי נגיד אחד הדברים ששומע הרבה מורים זה גם בעיות משמעת ולמורים, אוקיי, אז למורים אין כוח מול המערכת, אבל גם למורים אין כוח מול התלמידים ובעיות
נכון,
משמעת.
נכון, אבל זה בא ממקום אחר. לבית ספר, כל בית ספר צריכה להיות סמכות לקבוע את התקנון של בית הספר. זאת אומרת, בית ספר יכול להגיד, אני בית ספר ממלכתי דתי, כל תלמיד מוזמן להיכנס, להגיע לבית ספר. אני לא הולך לבדוק את הכיסוי ראש של האמא, או האם יש טלוויזיה בבית, או האם נוסעים בשבת או לא נוסעים בשבת. אבל אני כן דורש שהתלמיד יגיע עם כיפה וציצית לבית ספר, ויתפלל בבוקר, והתנהגות מסוימת. עכשיו, חוץ מדברים כאלה שהם יותר יכולים להיות מאפיינים מגזריים או ספציפיים של בית הספר עצמו, יש גם כללי התנהגות, יש תקנון של בית הספר. ולבית הספר צריכה להיות יכולת לאכוף את התקנון הזה, אם הוא עומד בסטנדרטים משפטיים, כן? לא כל תקנון, לא כל כלל אפשר להכניס לתקנון. אבל חלק מעניין זה גם הנושא של משמעת. היום, בגלל הפן של הריכוזיות, זה מאוד דומה בהיבט של הפיתורי מורים. המערכת, כמערכת המדינה, מתמודדת עם הסוגיה הזאת של, של כלים משמעתיים שבתי ספר מפעילים, והרבה פעמים זה מגיע לבתי המשפט, וממש משנה לשנה, הכלים שנתונים לבתי הספר להתמודד עם תלמידים בעייתיים, הולכים ומצטמצמים, והתוצאה היא לרעת כולם, גם לרעת אותם תלמידים, שאם מישהו היה יכול רגע לאכוף בצורה אפקטיבית יותר את כללי התנהגות, גם התלמידים האלה עצמם היו מרוויחים בגדול. ומדינה כמדינה הרבה יותר מתקשה לעשות את זה מאשר גוף שהוא נושא ישירות באחריות להתנהלות שלו. ולכן בתי ספר צריכים שיהיה להם את הסמכות לקבוע תקנון ולאכוף את התקנון. אבל לא לסנן תלמידים מלכתחילה. בתי ספר ציבוריים לא אמורים לסנן תלמידים מלכתחילה.
זה משהו שאתם מרגישים שאת ההיגיון בו צריך לשכנע גם את הציבור? כלומר, האם זה רק סיטואציה שהדברים האלה, מהניסיון שלכם, וגם אני יודע שיש ארגון שאתם בשלבי הקמה שלו, שתכנית תספרו על זה, האם זה ברור ופשוט צריך להיאבק בקבוצות האינטרסים, או שגם הציבור לא מבין את זה? אולי הציבור חושש מה, כל בית ספר יחליט, אין פיקוח מלמעלה, זה אנרכיה כזאת?
יש, אני חושבת בציבור יש הרבה בלבול. מצד אחד, כמעט כל אדם שתשאל ברחוב, מה דעתו על מערכת החינוך, אז יש איזשהו תסכול מאוד רחב, ואתה תשמע ממש מכל כיוון, אנשים יגידו, צריך לעשות פינוי-בינוי. צריך לפרק את המערכת, צריך לסגור את משרד החינוך, צריך לעשות את הכל מחדש. ואז אתה תגיד, אוקיי, בוא נעשה א', ב', ג', נעשה זה בצורה הזאת, ניתן לגופים שהם לא המדינה להקים בתי ספר, הם עומדים בקריטריונים לציבוריות, או יוצר משהו, רגע, מה? יהיה הפרטה? פתאום הם נבהלים. יש איזשהו חוסר קוהרנטיות בציבור, אני חושבת שזה נובע מזה שהעניין בחינוך הוא ברמה מסוימת והוא לא מספיק מעמיק. מישהו נתן...
זה ביצה ותרנגולת. החינוך לא מספיק טוב, אז אנשים לא מתעניינים בחינוך, כי הם לא קיבלו חינוך מספיק טוב.
יכול להיות. מישהו אמר דוגמה אולי קצת בוטה. אבל אף אחד לא מעניין אותו נייר טואלט עד שחסר לו. אני ארתו עלי ביד. אז זה לא משהו שמעסיק את ה... זה לא כמו, נגיד, סוגיות של ביטחון והתיישבות ומערכת המשל, או דברים שכל אחד יש לו דעה, והוא מקשיב, והוא יכול לפרק את כל ה... להביא עמדות מאוד מנומקות. להרבה אנשים יש עמדה על המערכת, ולמעט מאוד אנשים יש איזושהי תפיסה קוהרנטית של למה זה לא עובד ומה צריך לעשות כדי שזה יעבוד יותר טוב. ולכן יש איזשהו בלבול כזה ואנשים לא עקביים ביחס שלהם למערכת ומה צריך לעשות.
זו אחת הסיבות שכתבנו את המאמר, באמת זה כדי שרצינו לפרוס מהידע שלנו וגם מהתובנות שלנו לציבור הרחב, המתעניין, המשכיל, מה הבעיות של מערכת החינוך. ואיך אנחנו לפחות מציעים לתקן אותו, אבל שוב, זה קריאה לדיון, כן? אני לא אומר שכל דבר שאנחנו כתבנו נכון והצענו נכון. אנחנו כן היינו רוצים שיהיה פה דיון קצת יותר מעמיק, כמו שאביטל אמרה, גם בבעיות היסוד של המערכת החינוך וגם בדרכים לפתור אותה.
אני חושבת שזה בא, אני שוב אחזור לדוגמה של החוזים האישיים, כי אתה יכול לדבר עם אנשים ברחוב והם יגידו ש...
רק אולי בשביל הצופים שלא בטוחים, חוזים אישיים זה אומר שיהיה יכולת למנהל לבוא ספציפית למורה ולהגיד לו, מחוץ לתנאים הקיבוציים של הסתדרות המורים וכל זה, יש חוזה אישי איתך, אתה מקבל שכר משלך.
יש שני מושגים של חוזים אישיים, יש ברעיון ויש מה שנחתם מול ארגוני המורים. ברעיון חוזים אישיים אמור להגיד שיש שני מסלולי העסקה. יש את המסלול של החוזים, של הסכמים הקיבוציים, זה ברירת המחדל, אבל אם יש הסכמה הדדית של מנהל ומורה, אז הם יכולים לייצר לעצמם חוזה שהוא שונה מההסכם הקיבוצי, ויהיה מותאם ספציפית לאירוע.
אפשר להבין למה ארגון לא אוהב את זה.
נכון, שוב, זה הכוח מיקוח ממש, בדיוק. זה נותן
לשט... מחריג את זה מסמכותו.
נכון. ואז זה ממש מחליש את כוח המיקוח של ארגון המורים.
אז איך רצית לתת את זה כדוגמה, למה שדיברנו?
רגע, אבל מה שעבר, מה שנחתם בהסכמי שכר, זה משהו אחר, שאומר, יש הסכמים, זה לא, בעצם זה לא חוזה אישי, יותר נכון כל זה חוזה מיוחד, זה חוזה כתוב שהמדינה מנסחת אותו.
זה משהו שנחתם, כי היה דיבור הזה לפני איזה שנתיים, ועכשיו את מתארת את ההסכם שבסוף.
מה שנכנס בסוף, אחרי המסע ומתן, אחרי ההתנגדויות של ארגוני המורים, אז זה כמובן הרבה יותר מוגבל.
ואחרי התנגדויות של משרד החינוך, אפשר
להוסיף. אז בסוף נכנסה איזושהי הסכמה, שיהיה אפשר להביא רק אנשים מחוץ למערכת, לא מורים קיימים, כי הם לא, ארגון, ההסתדרות המורים התנגדה לזה שמורה קיים בתוך המערכת, יצא מההסכם הקיבוצי ויעבור לחוזה אישי. אז נוצר מצב שאת החוזים המיוחדים אפשר להציע רק לאנשים שבאים מחוץ למערכת, ורק למומחים בתחומם, וזה חוזה שקבוע מראש, יש, בסוף ניסחנו שם שלוש רמות שכר.
כלומר, אתה היית חלק מזה.
נכון. לא, ביישום הייתי חלק בזה, לא ב...
זה קורה?
אני הייתי חלק מהמסע ומתן, שהוביל לזה.
וזה קורה? יש עכשיו מורים בחוזים אישיים, מומחים שבאים לבית ספר ומלמדים?
גם לזה... אז למה הבאתי את הדוגמה? כי מצד אחד, הרבה מאוד אנשים יכולים להזדהות עם החשיבות והצורך בחוזים אישיים, ההבנה שצריך... איך אנחנו יכולים... יש אנשים מאוד איכותיים שרוצים לתרום מהידע שלהם ומהיכולות שלהם למערכת החינוך. עכשיו, המערכת מושקעת בהמון תוכניות הסבה. ומבחינת תקציבים, מבחינת מאמצים, מבחינת ארגונים, גופים שעוסקים בזה, מאוד מאוד מתאמצים לקחת אנשים, למשל מההייטק או מהאקדמיה, ולהכניס אותם למערכת החינוך, גם מזהים את הרצון בקרב אותן אוכלוסיות להיכנס למערכת החינוך. אבל אז אתה מגיע למצב שבו בן אדם שהוא בשכר X, ועם כבר ניסיון תעסוקתי מסוים, אתה מפיל אותו לתחתית הסולם, ואתה שם אותו על הדרגה, השלב הראשון, אתה אומר, עכשיו אתה לא משנה כמה הרווחת, לא משנה עם איזה ידע אתה מגיע, ידע רלוונטי, כן? אתה הולך ללמד מחשבים, מתמטיקה, מדעים, לא משנה מה יש לך ידע רלוונטי, ברמה יותר גבוהה מכל המורים בבית ספר היום שמלמדים את המקצוע, אבל אתה תתחיל מה-8,000, 9,011, לא משנה, תלוי באיזה.
זה בטח לא קורה פשוט.
עכשיו, אז זה קורה מעט מאוד, אנשים עושים את כל התהליך, נכנסים למערכת, ואז בורחים ממנה בזעזוע עמוק ממה ש... מהמקום שאליו הם נכנסו, כי זה פשוט לא מותאם. והחוזים האישיים מאפשרים, אומרים, קודם כל הם בנויים לזה, אומרים, אתה לא עוזב הכל, ועושה עכשיו שנתיים שאתה לומד הוראה, ואז אתה נכנס מהשלב הכי נמוך בסולם. לא, אתה יכול לשלב את זה יומיים בשבוע עם התעסוקה הנוכחית שלך. אתה יכול קודם כל להיכנס למערכת, חלק מהשעות שלך, של ההעסקה שלך כמורה, זה השעות של ההכשרה. אתה לא תעשה את זה לפני כן, תעזוב הכל ותעשה את ההכשרה, תעשה את זה תוך כדי, תקבל ליווי מקצועי לאורך הדרך, ותקבל שכר הגיוני, גם אם הוא הרבה פחות ממה שאתה מקבל בתעסוקה הנוכחית שלך, אבל תקבל 14, 15, 16 אלף שקל מהחודש הראשון, ויכול להיות שאתה תבוא לשנתיים, שלוש, חמש ותעזוב, אבל תיתן משלך למערכת. זה חוזה שמאפשר לגוון ולמשוך איכות מאוד מאוד גבוהה למערכת. מי לא רוצה את זה? זה כאילו שאלה, ברור שכולם רוצים. אבל אז פתאום, כשהתחלנו עם היישום, כבר פעמיים היינו, אז זה הכל קיים, בסדר? זה לחיצת כפתור, החוזים קיימים, הם עברו כבר את כל התהליכים, המערכות מידע קיימות.
ארגוני המורים כבר הסכימו, אוקיי?
זה חתום עם ארגוני המורים. זה חתום, זה בהסכם הקיבוצי, הרי זה כבר נכנס ל... וזה לא קורה, זה כבר פעמיים, כמעט קרה בפעם השנייה, כבר נכנסו 700 מועמדים בתוך שבועיים, כש...
וואו, זה...
זה מפתיע, לא ידענו לאיזה מספרים לצפות. הפרופיל של אלו שנכנסו, כמות הדוקטורנטים,
זה אגב בלי תעודת תורה וכל מיני כלום.
לא, אין דרישה של תעודת תורה. שוב, מלכתחילה, הכי טוב היה שהחוזים האישיים יוצאו למורים בתוך המערכת, שהם המורים הכי מוכשרים, הכי מצטיינים בתוך המערכת, אבל בגלל התנאי של ארגוני המורים שאי אפשר יהיה לעשות את המעבר.
אוקיי, אבל זה עדיין נשמע טוב, אז במקרה.
אז זה עדיין נשמע טוב, נכון? אבל ישר ארגוני המורים, ויש להם יכולת להגיע לתפוצה אדירה ברשתות, בתקשורת.
אז הם חתמו על זה כי הם ידעו שזה חתימת סתם, שזה לא משנה, שהם יוכלו לסכל את זה אחר כך?
הם חתמו על זה בסוף, וכנראה הם ידעו שיהיה להם את הכוח למסמס את זה.
שוב, זה דוגמה קלאסית.
אבל זה לא רק ארגוני המורים. פתאום השיח בציבור נהיה כזה שיח שחושש שזה הפרטה, וזה מסוכן, ויפגע במורים.
מה זה אומר שיח בציבור? איפה? איך את יודעת? כי אולי זה השיח בתקשורת, או מאיפה שמעת את זה?
קודם כל, היה המון כתבות, המון רעיונות.
אבל זה השיח התקשורתי אולי.
שיח תקשורתי.
אני בא להציע שאולי זה לא הציבור, אולי יש לנו כאן הרי שלושה.
יכול להיות, אבל בסוף.
יש לנו כאן שלושה רשעים. יש את ארגוני המורים, ויש את משרד החינוך, שהם הענקים המכשולים הגדולים. ואז יש את הציבור שהוא...
תקשיב, שוב, בגלל שאני הייתי אחראית על היישום של החוזים האישיים, אז בכל מפגש חברתי, או ביישוב, או במשפחה, או בזה, אז המפגש הבלתי אמצעי זה, וההלם שלי...
אז גם שם הרגשת את זה. אז זה לא רק התקשורת, כי אומר, אולי התקשורת השתלטה, והסקרו סוציאליסטית. זאת אומרת, לא, זה גם פגישות האישיות שלך עם חבר'ה ברחוב.
נכון.
או בקהילה.
נכון. כשמורים באו אליי ואמרו, משרד החינוך רוצה לפגוע במורים, מכניסים אנשים מחוץ למערכת שיקבלו שכר יותר גבוה ממני, ואני אבל זה ארגוני המורים שלכם. הרי חוזים אישים היו אמורים לשרת אתכם ולהגיע אליכם, אבל ארגוני המורים שלכם, שמייצגים אתכם, לא הסכימו שאתם תקבלו את החוזים האישיים. הם לא יודעים את זה, והם לא מצליחים להבין את זה. זה לא מחלחל. הם מקבלים דפי מסרים. שוב, גם באירוע הזה, הנציגים של ארגוני המורים הגיעו לחדרי המורים והסבירו להם למה הם צריכים לעמוד על הרגליים האחוריות שלא יכנסו מורים בחוזים אישיים לבית הספר. וזה משפיע.
טוב, אז אני רוצה, טוב, תכף אני רוצה לשאול איך ניגשים בעיניכם, איך מתחילים בכלל לגשת לשנות הדבר הזה, כי עובדה שזה לא רק ארגוני העובדים ומשרד החינוך, אלא גם את הציבור כאן צריך לעשות עליו עבודה. אבל לפני זה אולי נחזור רגע לפתרון שלכם, ואם תתני לי רשימה, כלומר, אני רוצה לתת את זה ממש ברשימה של ההצעות של הפתרון שלכם, העקרונות העיקריים שלו.
אוקיי. אז קודם כל, העיקרון הראשון, כמו שמשה אמר, זה שמשרד החינוך מפסיק להפעיל את המערכת, והוא הופך להיות...
לוקח צעד
רק,
אחורה.
זה לא, אפילו לא בדיוק צעד אחורה, כי בהיבט של רגולטור הוא לוקח 10 צעדים קדימה. את התפקיד הזה שאף אחד לא יכול לעשות במקום משרד החינוך מאוד חלש בו.
כלומר...
גם ביצירה של הכללים הרגולטוריים על המערכת, וגם ובמיוחד באכיפה של הכללים האלה, אז בהיבט הזה משרד החינוך צריך להיות רגולטור מצטיין, אבל להפסיק לבזבז את הזמן שלו במיקרו ניהול של המערכת. המשמעות היא שבתי הספר עוברים מהבעלות של המשרד לבעלויות אחרות, שזה יכול להיות הרשתות חינוך, זה יכול להיות הרשות המקומית בחלק מהמקרים, זה יכול להיות גם כל מיני עמותות, אבל בשביל שבית ספר כזה יחשב בית ספר ציבורי, הוא צריך לעמוד ברשימה של קריטריונים לציבוריות שהם מאוד מאוד ממוקדים באינטרס הציבורי שבית ספר צריך, בית ספר ציבורי צריך לקדם, אם זה לימודי ליבה, אם זה הוגנות, אם זה ההיבט של...
מה זה הוגנות? מה הכוונה?
שאסור למיין תלמידים, וצריך לראות ש...
זה אומר שיש גם אפליה מתקנת מסוימת? השקעה גדולה יותר בתלמיד חלש?
נכון. בעצם בית ספר, גם ברמה של בית ספר וגם ברמה של רשות, יצטרכו להראות שהמתאם בין הרקע הסוציו-אקונומי של התלמיד לבין ההישגים שלו הולך ומצטמצם. שבעצם מה שקובע את ההישגים של התלמיד זה לא המקום שממנו הגיע, אלא המערכת עצמה.
אני חושב שאתם מוטרדים קצת, את מכירה את העניין של השלכות בלי צפויות, שיש, למשל, כשעושים אפליה מתקנת, אז אוקיי, זה קל להסתכל על התוצאה הרצויה של זה, נחזק את התלמיד החלש. אתם חוששים מהשלכות לא צפויות של הדבר הזה?
כן.
איזשהו אינטרס, קשה תמיד לדמיין אותם, אבל אולי להחיש את זה. כן.
חלק מהעניין של ביזור זה שהכוח של הרשות המקומית מאוד מתחזק, וזה חשוב, כי לרשות המקומית כגוף שלטוני יש הרבה יותר רלוונטיות לשטח והרבה יותר גמישות, ועדיין יש פה גם, ואנחנו מכירים את זה, אנחנו כולנו תושבי ישראל, ומכירים את ההיבט גם של שחיתויות במקרים היותר קיצוניים, וגם של כל מיני כאלה שיש להם יותר מרפקים ויותר יכולת לקבל מהמערכת מה שהם רוצים, ואזרח מול שלטון מקומי זה יותר בא לידי ביטוי מאשר מול המדינה. אז כן, יש דברים שצריך לדעת לצפות אותם מראש, וגם לדעת למדוד אותם, לדעת לזהות אותם בזמן אמת, ולהגיב.
מה, אולי ייווצר פתאום מצב שהתלמידים בתל אביב הם 4 רמות מעל התלמידים בלא יודע, ירושלים?
מצב כזה הוא לא יהיה תוצאה של שחיתות או של חוסר,
אלא
שהמדינה צריכה להתנהל. ההיבט של ההוגנות הוא מטופל קצת בהיבט של הבית ספר עצמו. זאת אומרת, צריך לראות למשל שלא, אין מצב שבו, נגיד אם אנחנו רואים תשלומי הורים, שילדים מסוימים מקבלים מענים, שילדים אחרים לא מקבלים, ונוצרים כל מיני קבוצות בתוך בית הספר, אבל זה דווקא יותר קל. לדאוג שלא יקרה. ברמה של השלטון המקומי יהיה להם אחריות מאוד משמעותית על הפן של ההוגנות, זה מגיע קודם כל בהיבט של השיבוץ, של הרישום והשיבוץ של תלמידים, והנגישות של תלמידים משכונות חלשות או מרקע חלש לבתי הספר האיכותיים ביותר.
עד כמה חופש יהיה להורים לבחור לאיזה בית ספר לשלוח את
הילדים? אז אחד העקרונות במודל שאנחנו מציעים זה חופש בחירה להורים.
אז אני חי בירושלים, אני יכול לשלוח את הילד לבית ספר בתל אביב?
אתה יכול לבקש כל בית ספר ברשות, אבל התפקיד של הרשות יהיה...
ברשות, אני עדיין מוגבל לרשות.
הרשות תצטרך לנהל את זה במצבים של עודף ביקוש. אם אין עודף ביקוש, יש בית ספר שמתאים ל-200 תלמידים, ו-200 תלמידים נרשמו, אז הכל בסדר, אז מי שביקש, יירשם. אבל אם יש בית ספר מאוד מוצלח, עם הרבה מאוד ביקוש, אז הרשות, מישהו יצטרך לאזן שם את ה... לקבוע מי יתקבל ומי לא, ושם צריך לייצר קריטריונים שכן נותנים משקל, דווקא עדיפות, לתלמידים שמגיעים מהרקע היותר חלש, ויש עוד קריטריונים רלוונטיים, למשל תלמיד שרוצה ללמוד בבית ספר שהכי קרוב, בית ספר השכונתי, אז אתה כן נותן לו איזושהי עדיפות, אם הוא רוצה ללמוד עם הילדים מהשכונה,
טוב, זה כן, יש כאן טריקיות מסוימת, כי אז אם יש בית ספר ש... בית ספר טוב שמצליח, והוא תפוס, ואז אני ילד טוב ומוכשר, אבל אני לא אקבל את מקומי, כי ייתנו את זה למישהו מאוכלוסייה מוחלשת.
נכון, ולכן אתה צריך לנהל את זה גם ברמה מעל. וזה חלק ממה שמשה אמר קודם, שאנחנו רוצים שהמשרד ינהל תוצאות ולא ינהל תשומות. אז אם אתה רוצה להגיע לתוצאה של הוגנות, אתה צריך לדעת למדוד את זה. ולכן, למשל, אחד המדדים שאנחנו מציעים להכניס הוא מדד ההוגנות, שאומר, שוב, האם יש, מהי רמת המתאם בין הרקע הסוציו-אקונומי של התלמיד לבין ההישגים שלו. כשאתה מודד את זה ברמה של רשות, אתה לא מודד רק כמה תלמידים מצטיינים יוצאים מהרשות, או אפילו ברמה של ערכים וגיוס לשירות משמעותי בצהל. כל הדברים שאתה מודד, אתה רוצה למדוד אותם גם אבסולוטית או סטטיסטית על כל הרשות, וכמה אתה רוצה בתוך הרשות לבדוק את רמת המתאם בין הרקע של התלמיד לבין ההישגים וההצלחה עם אותו תלמיד. ואז הרשות מגיעה למצב שבו היא צריכה לדאוג שלא יהיה את הבית ספר החלש לאוכלוסיות החלשות ואת הבית ספר המעולה לאוכלוסיות החזקות. ולרשויות יש הרבה כלים לעשות את זה. למשל בירושלים, כשפתחו ברקת בזמנו, פתח את העיר לבחירה מלאה, הוא כן אפשר...
לבחירה מלאה, כלומר שילדים יוכלו ללכת לאיזה בית ספר שהם רוצים בעיר.
נכון, אחר כך עוד הכניסו לזה כל מיני מגבלות, אבל... כן, הוא אמר, הוא כן אפשר גם לבתי ספר מצוינים, במיוחד תיכונים, חטיבות ביניים, למיין תלמידים. ואותם בתי ספר, שהם בתי ספר המוכרים, לא נגיד פה שמות, אבל כולם יודעים שהם בתי הספר המוצלחים ביותר, הוא אמר להם, אבל 20% מהתלמידים אני משבץ לכם, הרשות. ואז נוצר מצב שאותם בתי ספר מקבלים גם את 20% של תלמידים שהם דווקא מגיעים מהאוכלוסיות החלשות ביותר, בתי ספר המצטיינים ביותר, מתמודדים אותם תלמידים, ואם אתה מודד גם את בית הספר, ואתה רואה שזה לא שיש עכשיו, אוקיי, כיתה טכנולוגית, כיתה מצטיינים, כיתה עיונית, לא משנה כרגע של התלמידים החזקים, ואז עושים איזשהו מענה מינימלי לאוכלוסיות החלשות, אלא אתה רוצה לראות שגם בתוך בית הספר, המתאם הזה מתפרק, אז אתה מטיל את האחריות על בית הספר, אבל יש עוד כלים, למשל בית הספר, רשויות עושות magnet schools, זה נקרא. זאת אומרת, לוקחים, אם עכשיו יש ביקוש גדול ברשות, לבית ספר יער, למשל, אז מקימים את בית הספר הזה דווקא בשכונה מאוד חלשה. וירושלים עושה את זה, ועוד רשויות עושות את זה, ואז האוכלוסיות החזקות הן אלה שנודדות בהסעות או על ידי ההורים, וזה מגיעות לשכונה החלשה, כי הם רוצים את בית הספר הספציפי.
ואז יש יותר שילוב של אוכלוסיות מרמות שונות.
והאוכלוסייה החלשה בדרך כלל ממילא הולכת לבית ספר השכונתי, זה גם משהו שמאוד מאפיין. ויש עוד כל מיני תהליכים, כי אתה מסבסד הסעות דווקא לאוכלוסיות חלשות.
ובטוח שכאלה שלא יאהבו את זה, בעיקר מהאוכלוסיות היותר גבוהות, שהן רוצות להישאר בבועה אליטיסטית, נקרא לזה שלהן.
נכון. אז קודם כל יש פה, אז לכן קודם כל אני חושבת שאם...
זה לא זו סיטואציה שכולם יוצאים מושלמים, זה ברור כאן. שנגיד אולי, לא יודע, שיטת הוואוצ'רים או דברים כאלה שהם יותר מדברים על הפרטה מלאה, אולי קצת מתיימרות לעשות את זה. כל אחד יקבל בדיוק את מה שהוא רוצה.
תראה, קודם כל, ואוצ'רים זה מושג שבישראל קצת...
שיטת השוברים, כן.
כן, אבל לא, הוא קצת קיבל איזשהו צבע שהוא לאו דווקא... השיטה של שוברים היא גם כן מתפרסת על כל הציר שבין ביזוריות לריכוזיות, או כמעט על כל הציר.
נכון, היא לא בהכרח אומרת הפרטה.
אתה יכול להגיד למדינה, תני את הכסף וזהו. רק תתני לי את השובר ואל תתערבי לי בשום דבר מעבר לזה. יש לזה קצת בעייתיות, כי רגע, לאן השובר הזה יכול ללכת? האם אפשר עכשיו לעשות איזושהי קייטנה לתלמידים, לילדים ולקחת את הכסף, או שיקום אני אקבל את המשפחה אחת, תלמד את הכאילו, לתלמידים של 10 משפחות, ומשפחה אחרת תלמד את התלמידים, והכסף פשוט מגיע למשפחות, מגיע או לכל מיני גופים, ולא מגיע לתלמידים עצמם. איפה שאתה צריך להגדיר מה זה בית ספר שבו אפשר לפדות את השובר? אז אתה צריך לעשות איזושהי רגולציה, אבל נגיד בקצה אחד אתה אומר רגולציה היא ממש ממש מינימלית, ובקצה אחר אתה אומר השוברים הם במובן של המעבר לתקציב שקלי פר תלמיד. על כל תלמיד המדינה שמה כסף, זה לא שיטת התקצוב הנוכחית, וזה עוד משהו שאנחנו מתייחסים אליו בהרחבה במאמר, לא נראה לי שנגיע היום, אבל זה היבט מאוד מאוד משמעותי במודל של שינוי שיטת התקצוב. כבר אם היום, בלי לגעת בשום דבר במערכת, אתה תשנה את שיטת התקצוב, במקום שזה יהיה שעות פר כיתה, זאת אומרת כל כיתה מקבלת סל של שעות, אתה עובר לשקלים, היום זה שעות פר כיתה, זה אנחנו בין המדינות האחרונות בעולם שנשארנו עם שיטת התקצוב המאוד מעוותת הזאת. אם אתה משנה את שיטת התקצוב לשקלים פר תלמיד, אתה במובן מסוים כבר נכנסת לעולם הזה של ואוצ'רים. ואם על גבי זה אתה גם מאפשר בחירת הורים, אז נכנסת עוד צעד לעולם של ואוצ'רים. בסדר? ואחר כך אתה עוד יכול בתוך המודל הזה לייצר יותר ויותר גמישות, אוטונומיה והיבטים אחרים.
אני רוצה לשאול, נראה לי גם לקראת סיום, איך ניגשים לזה? כלומר, השיח הזה, טוב, נגיד עכשיו דיברנו שיטת הוואוצ'רים, זה לא שיח מאוד חדש, הוא דובר הרבה בשנים האחרונות, בעיקר לפני הבעיות הקצת יותר, לא רוצה להגיד יותר גדולות, כן, הבעיות הביטחוניות, זה לא שהם,
אולי חשוב,
כן, למרות שגם זה בעיה קיומית, אולי פחות דחופה, אבל אני חושב שאם לא הייתם מרגישים שהיא בעיה קיומית, לא הייתם מנסים לטפל בה. אז איך לגשת לזה בלי שזה שוב יתנפץ אל מול ה... חוסר קשב הציבורי, וגם חוסר קשב של הפוליטיקאים ומול הכוח הגדול של ארגוני העובדים.
זה מבחינתי איזשהו תובנה, אפשר לומר, שקיבלתי מהתקופה שבה הייתי בתוך המשרד. השינוי שצריך לעשות במערכת החינוך הוא שינוי מסדר ראשון, שינוי דרמטי, וכמובן שהוא... יקפיץ כוחות מתנגדים, דיברנו עליהם, זה ידרוש איזשהו אורך רוח מאוד משמעותי מהציבור, ולכן נדרשת בשלות ציבורית בשביל ליישם את השינוי הזה. זה כמעט בלתי אפשרי לכפות את זה מלמעלה למטה, בצורה שהציבור לא מחובר לזה, לא מזדהה עם זה, שאין מספיק תמיכה. במהלך הזה.
פוליטיקאי שנסה לעשות דבר כזה, בסוף אני מניח שזה בא מכיוון של שר חינוך.
נכון.
הוא חייב גב ציבורי, הוא חייב גב תקשורתי, שזה אולי עוד יותר קשה להשיג.
אם נשאל רגע, איזה ממשלה תוכל ליישם שינוי כזה, אז כמובן שצריך שר חינוך שהוא מוכוון לזה, שבשביל זה הוא בא לתפקיד. צריך ראש ממשלה שנותן איזה גיבוי מאוד 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 ברור מסטפ וואן, מההסכמים הקואליציוניים, צריך להיות משהו מעוגן שהממשלה מוכוונת לעשות אותו. יש גם היבטים קואליציוניים, לא נכנסנו לזה, אבל שינויים כזה, הראשונים שישלמו את המחיר בצורה אבסורדית, זה המפלגות החרדיות, ולכן מאוד קשה לחולל שינוי כזה כשהן חלק מהקואליציה. אז זה רגע בהיבט הממשלתי, וצריך את הגיבוי הציבורי, צריך איפשהו שתהיה הבשלה ציבורית של כמה, מצד אחד, כמה התפקוד של המערכת הוא נמוך. שוב, יש איזושהי הבנה של זה, אבל לא עד הסוף.
צריך לחבר בין ההבנה הזאת, כן,
בדיוק,
לבין הפתרון.
ומהו הפתרון הרצוי, כי יש כל כך הרבה בלבול בהיבט הזה, ודיברנו על זה, קצת הזכרנו קודם, משה ואני יסדנו ארגון שנקרא אומת החינוך, שהוא ממש מוכוון לדבר הזה. בהגדרה, המטרה שלנו לייצר את התשתית בשביל הממשלה הבאה, או זאת שתבוא אחריה, ליישם מהלך כזה. כשאנחנו מבינים שאוקיי, כל אחד במקום שלו, כל אחד מאיתנו, ניסה ליישם שינויים כאלה מתוך הממשלה עצמה, יש דברים שאפשר לעשות מתוך הממשלה, אי אפשר לעשות באמת את השינוי הרחב הזה, לפני שתהיה בשלות יותר עמוקה בציבור. אנחנו כן נמצאים היום במקום יותר טוב, וזה חשוב להגיד, יש את השכבה...
ממתי? מאשר?
אפילו, ניקח בערך 3 שנים. אחורה זה תהליך שממש אפשר לראות אותו בעשור האחרון, הולך ומתחזק, שיותר ויותר גופים שעוסקים במדיניות חינוך, או מומחים שעוסקים במדיניות חינוך, הולכים ומתכנסים לעבר הכיוון הזה. בסדר, יש כמובן שונות, כל אחד מציע מודל
עם... את חושבת שארגוני המורים שהם... כי יש גם את משרד החינוך, אבל הם הארגונים הגדולים שהולכים לאבד פה כוח, הם מתחילים להרגיש באיזשהו... שהקרקע זז עליהם מתחת לרגליים.
חד משמעית, כן? בוודאי. הרפורמה של הגפן, שקצת דיברנו עליה, אבל לא הרחבנו, אבל היא כן רפורמה שמעבירה יותר כוח לשטח. הסיפור של החוזים האישיים...
אז כאילו, את אופטימית? כלומר, כי זה נשמע... כי השיחה הזאת הייתה די...
מתסכלת?
כן, מובילה למין קיר כזה, שאוקיי, ובסוף הארגונים חזקים, משרד החינוך לא רוצה, והציבור לא איתנו.
נכון.
אבל לא, אולי בהסתכל... אבל באמת, אם אולי מסתכלים 10 שנים אחורה, אז אוקיי, ברור לאיזה כיוון זה הולך, זה הולך לכיוון החיובי, היית מסכימה עם זה?
כן, קודם כל, כשאנחנו... אני עוסקת בתחום של מדיניות חינוך, כבר בערך עשור, בחקר מדיניות חינוך ובקידום מדיניות, וכשדיברנו בוועדות חינוך, בכל מיני מקומות, על אוטונומיה ניהולית, עדיין לא דיברנו על שינוי מבני של המערכת, דיברנו רק על להעביר יותר, קצת להרחיב את מרחב שיקול הדעת של המנהלים, וזה היה, המילים, אוטונומיה ניהולית, בזמנו זה היה טריגר, זה הקפיץ, זה היה משהו שהוא, מה פתאום, תעבירי כסף גמיש למנהלים, אז הם יקנו עם זה רכב, ויעשו זה, ולאן הכסף, כל מיני דברים שהם, היום זה גם, אני אומרת עכשיו, מתוך מסדרונות משרד החינוך, המושג אוטונומיה ניהולית הוא ברור, הוא קונצנזוס. כל אחד, גם במשרד החינוך, משרד האוצר בוודאי, שהוא עוד הקדים את משרד החינוך בתפיסה הזאת, גם האמירה שמשרד החינוך צריך להפוך מאופרטור לרגולטור, אתה תשמע את זה כמעט בכל ישיבת הנהלה במשרד החינוך.
וואלה, אוקיי,
זה שינוי. זה ממש לא ברור מאליו,
רציני.
זה חתיכת שינוי. זה ממש, בתפיסה, בתודעה, זה שינוי מאוד מאוד משמעותי. כמובן שיש עוד כברת דרך מכאן לביצוע. אבל אני חושבת שגם, למשל, הירידה ההולכת והמתמשכת של ישראל במבחנים הבינלאומיים, יוצרת איזשהו חלחול של ההבנה שאי אפשר להמשיך ככה לאורך זמן. אני במובן מסוים שמחה על התוצאות האלה שמשקפות לנו את המצב, כי למשל, אתה לא תראה את זה במיצבים. במבחנים הסטנדרטיים של ישראל, אתה לא תראה את המגמה הזאת של הירידה.
צריך את ההשוואה הבינלאומית.
למה? כן, אנחנו יודעים, המשרד הוא, זה אחד העיוותים, כן, המשרד הוא גם מפעיל את המערכת וגם מודד את המערכת. אז מביא לתוצאה שאנחנו לא רואים, כשאנחנו מסתכלים במבחנים הסטנדרטיים, אנחנו לא רואים את הירידה הזאת, אבל במבחנים הבינלאומיים אנחנו כן רואים, וזה חתיכת כפה שהציבור, שהמערכת צריכים לקבל בשביל להתעורר, ולהיות בשלים, להגיד, כן, גם אם המחיר יהיה עכשיו חודשים ארוכים של שביתה, אנחנו רוצים את זה,
כן,
אנחנו מוכנים לזה,
כזה, אתם,
כי אנחנו מבינים חושב... שמעבר לנהר הזה, בגדה השנייה, מחכה לנו משהו הרבה יותר טוב.
את חושבת שזה היה מחיר?
כלומר, שכשמישהו
ילך למאבק הזה, זה
איזו
השבטה של חצי שנת לימודים?
יש כל מיני דרכים.
זה לא שלא, מה היה? זה היה כבר חודשיים שביתה.
זהו, אנחנו...
אני זוכר שאני הייתי תלמידה, חודשיים שביתה, כיף רצח.
נכון, נכון, לא, גם מה ש... כן. לתלמידים זה בטח כיף. אנחנו במצבר יש לנו כל כך הרבה ימי ושבועות של שביתה.
אבל את צופה מה דבר כזה?
אני, ברור לי שצריך להיערך לזה. אני חושבת שאם באים נכון ליישום של המהלך, קודם כל יש כל מיני דרכים לקדם את המהלך בלי לטלטל את המערכת, עוד לפני, לא בלי. בסדר? לפני שעושים את הטלטלה הגדולה של המערכת, יש כל מיני צעדים שאפשר לעשות בשביל להתקדם לכיוון הזה, והם לאו דווקא ידרשו כזה מחיר. בסופו של דבר אני חושבת שכן צריך להיות ערוכים, נפשית, ציבורית, למחיר כזה, בשאיפה שהוא לא יתממש, הוא יתממש רק בחלקו, אבל אם באים בתודעה של אנחנו מוכנים לשלם מחיר עם הממשלה, מוכנה לשלם את המחיר, אם הציבור מוכן לשלם את המחיר, אני חושבת שהמחיר יהיה הרבה יותר מצומצם.
ואם יגידו לך, לא עכשיו, איזה, יש בעיות bigger fish to fry, יש מלחמות וזה, חכי, לא יודע, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שנה.
קודם כל, אנחנו יודעים שחבל לבזבז משבר טוב, והרבה פעמים דווקא משברים כאלה הם הזדמנות, כשהמערכת גם ככה חובה טלטלות, וגם ככה הציבור חווה חוסר יציבות, יש שינויים שאפשר לעשות בהזדמנויות כאלה, וקשה לעשות דווקא בשגרה.
כן.
אבל אני כן, תראה, בסופו של דבר, הממשלה הנוכחית, היו הרבה תוכניות שלא התממשו, ועיקר ההתעסקות זה בהיבט הביטחוני, באופן טבעי.
אני חושב שלממשלה הזאת זה כבר לא יקרה, כן, בממשלה הזאת.
אני לא רואה...
שינוי כזה...
לא, שינוי בסדר גודל כזה בוודאי שלא. אני גם לא רואה שיקרה אפילו משהו בכיוון. אני כן מאמינה שמשהו בכיוון בהחלט יכול לקרות בממשלה הבאה. זאת אומרת, יש עיסוק, יש רצון של מפלגות להיכנס יותר לעומק. אנחנו גם במסגרת הארגון שהקמנו, נפגשים
ממפלגות. אני טועם, אתם עובדים יותר מול מפלגות, יותר מול הציבור. יותר מקבלי החלטות או יותר מול הציבור?
בשלב הזה אנחנו עוד בעיקר מול מפלגות וגופים שעוסקים, זאת אומרת, בחברה האזרחית, גופים מומחים שעוסקים בתחום. זה כרגע עיקר העיסוק שלנו. בהבנה שיותר, ברגע שטיפול הממשלה, שניכנס כבר לבחירות, אז נצטרך גם לפעול מול הציבור. ובהמשך, בוודאי שנרצה לפעול מול הציבור, אבל זה מצריך איזושהי עבודה מקדימה. אנחנו פשוט ארגון חדש, טרי, אז עוד לא הגענו לשלב של לפעול בסקאלה מאוד רחבה.
אוקיי, טוב, נראה לי די כיסינו. אנחנו נשלח את הקוראים לקרוא את המאמר, למי שרוצה להעמיק ולראות את הנתונים, ובמיוחד למי ש... רוצה לצלול לתוך הנושא הזה, גם לא רק סתם מאזינים מהשורה, אלא אנשים שעוסקים בעניינים האלה. אחד המאמרים היותר מפורטים שהיו אצלנו, זה ממש תוכנית מדיניות. כלומר, זה תוכנית לשר שרוצה להסתער על העניין הזה, לקחת את הדפים האלה ולרוץ איתם.
נכון, ואני אגיד שבעצם הורדנו כמעט שני שליש מהמאמר כדי להתכנס
ל... זה קצת, אני לוקח אשמה על זה.
כן?
נלחמתי על הקוראים.
אבל בעצם רק להגיד שאנחנו... יודעים לצלול ממש לפרטי פרטים בהרבה מאוד היבטים של השינוי הנדרש מתוך הניסיון שלנו, גם המחקרי וגם היישומי בתוך המערכת. אנחנו לא, זה לא איזשהם דיבורים ברמת העיקרון, הרעיון, כן. החזון הכללי, אלא זה ממש ברמת הפרקטיקה.
כן. אז אנחנו נשים את הקישור למאמר, וגם יש אתר כבר לארגון אומת החינוך, אז תזכרו
בדרך.
את השם אומת החינוך ו... טוב, נאחל לכם בהצלחה במאמציכם. הצלחתכם, הצלחתנו.
ורק שוב, אני אדגיש את האמירה הזאת, שלציבור יש תפקיד מאוד מאוד גדול בשביל להביא אותנו למקום הזה, במודעות, באכפתיות, בעיסוק בתחום, בדרישה מהממשלה לעסוק בתחום. אז אנחנו באמת מזמינים את הציבור הרחב להתעמק בנושא הזה, להתעניין בו ולהבין אותו קצת יותר לעומק.
זה השורה התחתונה גם של הפרק הקודם, שעסק בנושאים קצת דומים, וגם יש של הפרק הזה, וגם באופן כללי, זה משהו שהתפיסת עולם של השילוח. אפשר לבוא לפוליטיקאים בתלונות כמה שאנחנו רוצים. בסוף הם עושים, הדמוקרטיה, כמה שאנחנו יורדים אליה, היא עובדת טוב במובן הזה. הם עושים את מה שאנחנו מבקשים מהם לעשות, הם מתנהגים כמו שאנחנו מאפשרים להם להתנהג. האחריות היא בהתחלה ובסוף נופלת על הציבור.
עלינו, על הציבור הרחב.
טוב, אז תודה אביטל ותודה משה. ונפגש בפרק הבא.